השדה הפוליטי הוא שדה של הכרעה. כלומר, כל זמן שאתה מדבר על הבנה הדדית, חיבור ביחד, קירוב לבבות, מצוין. אסור שזה יחתור לשדה הפוליטי. השדה הפוליטי הוא המקום שבו אתה בא להכריע. אני תלמיד מובהק של ניקולא מקיאוולי, שאמר, בפוליטיקה, אם אתה יכול להכניע את היריב הפוליטי שלך, ואתה לא עושה את זה, אתה פושע. יחד עם זה, לפני ההכרעה ואחרי ההכרעה, אנחנו אוהבים.
הוא תיאר את המציאות יפה, והוא הבין היטב כאילו איך הפוליטיקה עובדת.
את הריאל פוליטיק.
את הריאל פוליטיק. אבל שני העקרונות של ידם משיגים שלטון, כלומר, הכוח ושקר, כן? בצורותיו השונות, אסור שהם יהיו האופן שבו אנחנו פועלים. זה נכון שפוליטיקה צריכה להיות הכרעה. צריכה להיות הכרעה. אבל אחת צריכה למוצא את האמת, השקר פסע באופן קיצוני בשנים האחרונות, זה לא היה ככה. אני מספיק שנים בעולם הזה, כלומר שאנשים נזהרו אפילו, אדם אמר, אם יתפסו אותם, פוליטיקאים, אני יתפסו אותי בשקר, תהיה לי בעיה. היום אני לא מפחדים שיתפסו אותם בשקר. משקרים כאילו על השולחן, גלוי, שום בעיה, אחד מבטיחים, לא מקיים, כאילו הכל עובד, כאילו וכו'. וזה קלקול עמוק של הפוליטיקה.
אנחנו חיים בתקופה היסטורית סוערת. וזה נדמה שהעולם שסביבנו משתנה בקצב חסר תקדים. בין האלימות והכאוס שמגיעים מרחבי העולם המוסלמי, עליית הציר הטוטליטרי של רוסיה, סין וצפון קוריאה, ובין דעיכת המערב מנגד, האם לתורה שלנו יש חזון שהוא באמת באמת רלוונטי לעולם בעת הזאת? אם כן, מהו ומהו דורש מבית המדרש? האם בבתי המדרש של הציונות הדתית קמה אלטרנטיבה רצינית לעולם התורה החרדי? מהו התפקיד של רבנים משפיעים בעידן של פילוג וכיתוב? בוודאי שהתווית שכל איש ציבור רוצה להימנע ממנה הוא להיות זה שמשמש כאידיוט שימושי, וכיצד חיי תורה ואמונה יכולים להעניק כלים בהתמודדות עם שכול ועם אובדן. אז שלום לכולם, אני מתן חסידים וברוכים באים לסוגיה ישראלית, הפודקאסט של רב אורי שרקי. שלום הרב.
שלום וברכה לך ולכל הצופים בנו.
איזה יופי, אז אני ממש מתרגש היום, כי נמצא איתנו היום אורח שהוא באמת מאוד מאוד מיוחד, כדי לפתוח את כל השאלות הרחבות האלה שנתתי ככה בהקדמה, הרב תמיר גרנות, שהוא גם ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, תלמיד חכם מובהק ורחב אופקים, ומאז תחילת המלחמה, ולאחר ששקלת את בנך, סרן עמיתי צבי גרנות, באמת, אני חושב, התבלטת כאחד הקולות הרבניים המשמעותיים ביותר בחברה הישראלית כיום, אז כבוד גדול, תודה רבה שאתה איתנו.
שלום לכם, גם לי.
איזה יופי, אז אנחנו מבקשים היום באמת לצלול לעומק, להגביע את המבט על המציאות ועל ההווה, וגם על החזון של התורה, אבל לפני שאנחנו צוללים, תזכורת קצרה, אנחנו ממש ממש מזמינים אתכם להצטרף אלינו כשותפים במסע הרעיוני של סוגיה ישראלית, לקבל את השיחות המלאות לפני כולם, את המחשבות הנוספות שלי ושל הרב שרקי אחרי כל שיחה, את השותפות ביצירת התכנים ושליחת השאלות שמעניינות אתכם, עדכונים והנחות לאירועים פיזיים שהם כבר בדרך ועוד ועוד ועוד, אז אנחנו ממש מתחילים. בדרך כלל מה שנהוג לעשות בפודקאסטים מהסוג הזה זה להתחיל עם אירועי השעה, אני דווקא רוצה לעשות ההפך, להגיע להווה הסוער, להגיע למציאות הישראלית המקוטבת, אבל קודם כל להתחיל בחזון האוניברסלי. מהו החזון של התורה? והרב תמיר, כמנהגנו להתחיל עם האורח, רבים איתנו שמעו ומכירים את הרב שרקי כמי שנושא בגאון, הייתי אומר, את המסר האוניברסלי של היהדות. האם ליהדות יש מסר כזה? האם זה מעסיק אותך, מעניין אותך? איך אתה ממשיג אותו?
אז אני אתחיל מההווה האקטואלי, אבל של העולם, כדי לענות לשאלה הזאת. לפני 30 שנה, אמריקאי ממוצא יפני, פוקויומה, כתב שההיסטוריה נגמרה כי המערב ניצח, והרעיון הליברלי כבש את העולם, ואם הוא היה צודק, אז ליהדות לא היה מה להגיד לעולם. זהו, אז זהו, הגענו לתכלית.
הליברליזם
ניצח, נכון. אולי אפשר לומר שהיא תרמה תרומה משמעותית להתפתחות הליברליזם בגרסה מסוימת שלו. אבל אי אפשר לומר שפשוט נגמר. אז למזלנו או לא למזלנו, כי יש איזה צדדים שליליים מאוד וחשוכים מאוד, הוא לא צדק. ממש במקביל אליו, היו שני אנשים שכתבו אחרת. יותר, אבל שני אנשים אני רוצה לדבר עליהם. אחד, הוא דווקא משלנו, לוחם לחי לשעבר, אתם אולי שמעתם את השם שלו, אל נקם יכין, שלפני איזה זמן נתקלתי בספר מאמרים שלו, יש ספר של הביוגרפיה, יש לו ספר מאמרים שלו, שבני אמיתי, שהזכרת אותו קודם, הוא הביא אותו הביתה, זה לא אני הבאתי אותו הביתה, ואני פותח, ואני רואה מאמר משנת 92-93, אז כשהוא הוציא את זה, והוא אומר, כולם עיוורים. הוא חושב שזה נגמר, הוא לא מסתכל, הוא לא רואה מה קורה בעולם. פה בארץ חושבים שהגיע השלום עלינו, זה רבין התחיל אז את מסע השלום, הוא לא רואה מה קורה מסביב, הוא לא רואה שהסיפור הוא בכלל לא שטחים תמורת שלום, לא סיפור של מדינות, הוא סיפור של דתות, הוא סיפור של אסלאם, הוא לא מבין את זה, אנחנו הולכים בפני שערות עצומות, אם המערב לא ישים לב, המערב יתפרק. ככה כותב, וואו, אל יכין, עזרא, אל יכין נקם. אל נקם, כן. ככה כותב. באמריקה, סמואל הנטינגטון, כותב את המסה הגדולה של התנגשות הציביליזציות, והוא מספר לעולם שפוקויאמה לא רואה כלום, כי אנחנו בדרך להתנגשות חדשה, והעולם בנוי להתנגשות ציוויליזציות. שניהם צדקו, פוקויאמה טעה, זה כבר אפשר לסכם סיכום קצר עכשיו בנוצאים, אבל כשאני אומר את זה, אני רוצה לדבר עלינו, כי זה פתחתי. כי כשאנחנו מסתכלים היום על מה שקורה בעולם, ומה בין התנגשות הציוויליזציות שלפני נפילת הגוש הקומוניסטי, שכשהוא נפל חשב פוקויאמה שקץ ההיסטוריה, שהעולם הגיע לקץ שלו, והתנגשות הציוויליזציות של עכשיו, אני חושב שאנחנו יכולים לזהות היטב איפה צומח התפקיד שלנו כעם ישראל. אני אסביר. בהתנגשות הקודמת, זאת אומרת של הקפיטליזם והסוציאליזם, של העולם הערבי עם העולם המזרחי של סטלין וגרורותיו וכו', האירוע היה קשור לגאולת הפועלים, לדרך לפתור את המשברים הכלכליים, לאומיות או אוניברסליות קומוניסטית וכו', ובתוך זה עם ישראל היה יכול לקום בדיוק כמו שהיה התנגשות ציוויליזציות בגוף. כי זה היה מה שהעולם עסק בו. איך יקומו אומות, איך יפתרו הבעיות הכלכליות, איך הבעיות החברתיות, ובתוך זה עם ישראל, על גלי הגל הלאומי ועם נביאים וכו' וכו', הצליח לבנות את עצמו בגוף, מדינת ישראל קמה. אבל בסיפור ההוא, היה לנו מעט מה להגיד. אני לא ששום דבר מה להגיד, אבל בסוף הנושא העיקרי של התורה, זה לא איך לארגן את המערכת הכלכלית, ומה המבנה הפוליטי המדויק, היא מציעה הצעות זהירות, ככל הגויים אשר סביבותיי, אפילו כתוב בפסוק בספר דברים, נכון? היא לא תוקפת את הסוגיה באופן ישיר, נכון? ואני פירשתי בספר דברים, שדיברנו על זה קודם, שככל הגויים אשר סביבותיי...
יצאתי שאולי אתה הסופר בעולם היהודי שכתב את הפירוש הארוך ביותר לספר דברים אי פעם.
יכול להיות, אני לא בדקתי, אבל ארוך זה לא מעיד על טוב, או חשיבות, זה לא אומר שום דבר. מילים אפשר בלי שום בעיה. מישהו צריך לקרוא את זה כדי להגיד על זה משהו, אבל הצעתי שככל הגויים אשר סביבותיי זה המבנה הפוליטי הכי מוצלח שיש בעולם, זה לא משהו שלילי, ככה יוצא מהפרשה אני חושב. טוב, אבל עכשיו מה קורה? ההתנגשות החדשה של הציוויליזציות היא בכלל לא עוסקת בכלכלה ובמבנים לאומיים, היא עוסקת בשאלות הכי יסודיות של הקיום האנושי, כלומר בשתי מילים באלוקים ובאדם. מהו האדם ומה התפקיד של אלוקים במציאות. זהו, כאילו בסוף זו השאלה.
זה כבר כשלעצמו איזשהו מבט מאוד מחודש, כי בדרך כלל נוהגים לראות את המלחמה הקרה החדשה, כמו שניל פרגוסון טבע את המושג שאנחנו נתונים בה עכשיו בין סין לבין ארצות הברית וכל גורותיהם, בתור משהו שהוא מאבקי כוח גרדה. זאת אומרת, אין כאן איזה משהו שהוא אידיאליסטי.
כן, זה תמיד השאלה איזה משקפיים אתה מרכיב. זה ברור שאנחנו יודעים את זה כל הזמן. יש עדיין היסטוריונים שחושבים שהשואה, שהאנטישמיות הנאצית היא תוצאה של משבר כלכלי. בסדר, טיפשים, סליחה על הביטויים, לא רואים. כאילו, אתה מרכיב משקפיים כלכליות, אתה לא רואה. תמיד יש גורמים כלכליים, יש כאלה שכתבו שהחסידות היא בגלל משבר כלכלי, שבעל שם אתה צריך לפתור אותו. בסדר, מה אני אעשה?
אתה אומר את זה גם בקובע של חוקר שואה גם.
זה לא המטריאליסטי.
כן, בסדר, זה הסברה שהיא חלקית מאוד, שהיא תופסת חלק קטן מהמציאות. עכשיו, בוא נסתכל עכשיו על מה שקורה. בדרך זה, אני מזהה שפה יש אתגר עצום. עצום לעם ישראל, ושעכשיו אנחנו מתחילים להרגיש איך תורת משה רבנו ונבואת הנביאים והדברים הגדולים שכולי, עוד רגע יכולת משמעותיים לכל העולם כולו. עכשיו, בהתנגשות הזאת, אחרי שההיסטוריה הגיעה לקיצה, כלומר לא הגיעה לקיצה, מה ההתנגשות עכשיו? בגדול, ישנו עולם, מביטים מזרחה, כן? ישנו עולם מזרחי מוסלמי, שיש גם סין ורוסיה, צריך לדבר עליהם בנפרד, רוסיה לדעתי... הד דיקטטורי של העבר וכולי, שלא מציע לעולם כלום אלא כוח. סין זה סיפור יותר מורכב, אבל לא דבר עליו עכשיו. באמת, אבל זה קצת גדול. אבל הוא גם קשור לקומוניזם הקודם. העולם האסלאמי הוא השאלה האמיתית, והוא מהם על אירופה ומהם על אמריקה. יכול להיות שבשנה הבאה, וזה אתגר שלנו, יהיו עשרות אלפי סטודנטים יהודיים מאמריקה שיבואו ללמוד בארץ, אני אומר את זה קונקרטית, לא וכולי, כי הם מפחדים ללכת ללמוד באוניברסיטאות בניו יורק. זאת אומרת, זה אירוע. וכמה זמן עבר, אני שואל אתכם, בין התקופה שבה גרמניה הייתה המדינה הטובה ביותר בהיסטוריה ליהודים, ויהודים העריצו אותה ואהבו אותה, לזמן שהיא הפכה להיות האיום הכי גדול בהיסטוריה ליהודים, חצי שנה. כמה זמן? תסתכלו מה קורה שם בניו יורק. מה אנחנו נגד עינינו? אז עכשיו אני מסתכל על זה. אני אומר, האסלאם מביא את הרעיון של הייחוד, כן? את הרעיון של הייחוד בצורה הכי חריפה שלו, רדיקלית, כן, הרעיון של הייחוד, כל האסלאם עומד על הרעיון של הייחוד, הייחוד, ייחוד האמונה, ייחוד האל. כשהרעיון הזה אצל האסלאם הולך מלמעלה למטה, כלומר שהאחדות יורדת אל העולם הזה שהוא ריבוי, וכובשת אותו, כלומר לא משאירה בו שום מקום לריבוי. זאת אומרת, אללה אחד, פוליטיקה אחת, אמת אחת ובסוף עולם אחד, שזה מגיע בדרך של ג'יהאד לוחמני, ג'יהאד לא לוחמני, הם מכירים את הגרסאות השונות שזה, מי שמכיר לא, אני אכנס לזה עכשיו.
כן.
מסתכל מערב, מה אני רואה במערב? במערב, כל השיטה של המערב היא ריבוי, עד אין קץ. כן, זה המערב, זה הפלורליזם, זה האינדיבידואליזם, זה הפירוק הפוסט-מודרני של היחיד, שהוא עוד יותר ריבוי למולקולות בודדות, זה החירות הגמורה שמאפשרת אינסוף ריבוי, וויתור על כל יסוד של אחדות, כלומר, אחדות המשפחה, אחדות הקהילה, אחדות האומה, שום דבר, לא נשאר כלום, פירוק מוחלט. במערב, הריבוי עולה למעלה וכובש את האחדות, אין אחדות, לא נשאר שום דבר. עכשיו, אלה שתי גרסאות קיצוניות של השאלה, שהיא בעצם, כמו שאמר אחד הפילוסופים במאה ה-19, השאלה של הפילוסופיה וגם של התיאולוגיה מראשיתה, בעת האחדות והריבוי, כאילו זה בסוף כל ההיסטוריה של המחשבה הולכת, זה אריסטו, משוזים, ואנחנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, בסוף אין עוד מלבדו, כאילו הפסוקים בספר דברים, זה ברור שזו שאלה, להבדיל, אבל... ועכשיו היא מופיעה במלוא העוצמה שלה, ששתי ציוויליזציות נאבקות, אחת עולה עם עוצמה אדירה, האסלאמית, המערב נאבק על הישרדותו, כי הריבוי לא מאפשר. הריבוי האינסופי בלי אחדות לא מאפשר בסוף קיום, הוא לא מאפשר, זה הולך ומתפרק לנגד עינינו. ואז יש עם ישראל באמצע. יש עם ישראל באמצע. ועם ישראל מהרגע הראשון של קיומו בכל הספירות של הקיום, כלומר תיאולוגיה, לאומיות ואוניברסליות בתוך עם ישראל וכו', שם את שתי המילים האלה, שני הערכים האלה, אחדות וריבוי ביחד, ואומר זה הסיפור. ריבונו של עולם הוא אחד, העולם הוא ריבוי, הריבוי. צריך לשאוף לאחדות, לחזור למקור שלו, אחדות מתגלה בריבוי, אמרתי את זה הכי בקיצור שאפשר לומר, מהרגע הראשון זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה שבטי ישראל שהם ריבוי שעובדים סביב מיטתו של יעקב, יש למרכז, יעקב הוא אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הם אומרים, הם ריבוי, למה עם צריך לקום עם שבטים, מה הדבר הזה? למה זה צריך עד היום לרדוף אותנו, כן, הפלונטר השבטי?
כן.
משום שהוא מהותי לקיום שלנו, הוא מהותי לקיום שלנו, יש שבטים ויש אחד, והם צריכים להתאחד, אבל הם שבטים, באמת יש ריבוי, ריבוי של יחידים, ריבוי של קהילות, ריבוי של שיטות, והם חייבים להתאחד, בלי אחד לא יקרה שום דבר, עם ישראל יודע את הסוד הזה, הוא גם יודע את הסוד של הופעת אלוקים בקיום האנושי, אנחנו רבים, יש לנו שורש אחד, יש לנו תכלית אחד, באמצע קוראים הרבה דברים שונים, זה הרעיון היהודי ביסודו, ולכן דווקא ברגע הזה של העולם, אני חושב שלעם ישראל, בגלל שהדיון הוא רוחני ודתי, הוא על השעות הכי ראשונות של הקיום, יש לעם ישראל משהו להגיד לעולם, אם הוא יהיה מסוגל להגיד את זה קודם כל לעצמו. אני חושב שזאת השאלה היסודית. אי אפשר להגיד לעולם, אני רוצה להגיד עוד משהו, כי זה לפעמים מילים בודדות, הן יכולות לעזור להבין. אם אני צריך לבחור את המילה שמגדירה את כל העולם המוסלמי, המילה היסודית שלו, אני חושב שזאת המילה אללה.
אללה, כן.
כן, זאת המילה, נראה לי ברור. אני צריך לבחור מה המילה שמגדירה את כל העולם הערבי, אני חושב שזאת המילה אני. מי, סלף, איי, תמצאו את ההגדרה הכונה, זה ברור. מה המילה היהודית? להבנתי המילה היהודית היא הנני. והנני זה המילה שבה האני, הנה אני, פונה החוצה לקראת האחד, לקראת אלוקים, ואומר לו, אני לקראתך, אני בשליחותך, אני רוצה להיות, להביא לידי ביטוי את האחדות שלך באופן שבה אני מביא זה, זאת המילה היהודית הקובעת. אפשר להרחיב עוד, אבל דווקא בגלל זה, ברגע הזה של ההיסטוריה, אם אנחנו נצליח להרים את הראש, אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה, צריך להרים את הראש, ולהרים את הראש, כלומר, לשאול את השאלה של האחדות והריבוי פה בפנים, בתוכנו, כי
בעצם חלק מההתגוששויות האלה שאתה מזהה בחוץ, אפשר ממש לראות אותם
ברחובות ישראל. כן.
ותכף אני רוצה לשמוע אותך גם מה זה אומר מבחינת בית המדרש, המילים הגבוהות האלה, איך אנחנו יוצקים אותם לתוכנית לימודים, לשפה בית מדרשית.
זה קשור לשאלה איך אנחנו לומדים תורה, איך אנחנו מתעסקים לאנשים, איך אנחנו מנהלים את הדיון החברתי בתוכנו, נכון. אבל יש לנו הזדמנות אדירה לומר את העומר שלנו, אני אסיים את הדברים שלי בדברים של ישעיהו, לא בדברים שלי, ככה אני אפרש אותם עכשיו. לא פירש אותם ככה קודם, אבל עכשיו, אני בשתיים האחרונות, קומי אורי קיבה עורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הגיע הזמן שלך להעיר, הגיע הזמן שלך להעיר. ואז, פסוק הבא, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. אני מפרש ככה, שכנסת ישראל פונה להשם ושואלת אותו, ריבונו של עולם, איך אני אדע שהגיע הזמן שלי, שעכשיו הזמן להעיר? אז הוא אומר לה, תסתכלי מסביב. כשתראי שהחושך יחסי ארץ, החושך אני דורש על החשיכה המוסלמית, שמחשיך את העולם, שמחבא את העולם, מחבא את הקיום על ידי ברעיון האחדות. זה חושך מוסרי. והערפל לאומים, המערב הוא לא נמצא בחושך, הוא נמצא בערפל, כלומר הוא לא יודע כלום. זה הבעיה, הוא איבד כל אוריינטציה, אז אני קורא לזה ערפל.
כן.
אז תראי שזה המצב, שתי ציוויליזציות, תדעי שהגיע הזמן שלך להאיר, שהגיע זך לגלות את רעיון האחדות האלוקית והעולמית במלוא המשמעות שלו, והשם עלייך יזרח וכבודו עלייך יראה.
הרב שרקי, נראה לי מחשבות שאני ואתה מדברים עליהם ככה מדי פעם בפעם.
כן, טוב, אני חושב שיש הרבה דברים שהמחשבות שלנו נפגשות. האמת היא כי זה לא המחשבות לא שלי ולא שלך, אלא של תורת משה והנביאים, אז כך שאין פלא שאנחנו מדברים בשפה דומה. יכול להיות שנואנסים פה ושם, אבל אני הייתי שמח לדעת מה אתה רוצה שאני אגיד.
אני בעצם שומע ברקע של הדברים של הרב גרנות משהו שאתה אומר אותו המון שנים, וזה אולי שהבשורה של העם היהודי היא ייחוד המידות.
כן, עכשיו, בדיוק בנקודה הזאת, אולי פה אנחנו קצת חלוקים, כלומר, אתה אומר, אנחנו צריכים להצליח את האחדות בתוכנו לפני שאנחנו מקרינים אותה החוצה, אני חושב שהיא קיימת. היא קיימת, כלומר, החברה הישראלית, בתור שוב, מבחנה שבה הכל נמצא, היא כבר האחדות הזאת. ולכן מבחינתם של הגויים, זה בכלל לא משנה מה, מאיזה מפלגה אתה, לאיזה מחנה אתה שייך, מהי האמונה שלך, הם רואים את המכלול יותר טוב מאיתנו. ולכן, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו, זה הסימן לזה שהגדיל השם לעשות עמנו. זאת אומרת, אני פוגש במציאות, בני אומות העולם, שמסתכלים עלינו מרחוק, ואז הם רואים את זה שכבודו עלייך יראה. ולכן,
גם במציאות הנוכחית, למשל שמסתכלים עלינו ורואים את הכיתוב בתוך.
מלאת כיתובים, וזה בעצמו חברה אחת, זה אורגניזם שמצליח לחיות עם כל הפילוג הזה. אתמול, שלשום יצא לי לפגוש חוקרת מצרפת, לא יהודיה, שאמרת פעם ראשונה שאני פוגשת את החברה הישראלית, ולא ידעתי שככה היא נראית. ומה שאני רואה זה שהיא מאוד מאוד מפוצלת, ובכל זאת אנשים חיים ביחד. כלומר, יש פה משהו אדיר שהולך ומתרחש.
אגב, זה מדהים שהיא חוקרת אחים מוסלמים, היא צרפתייה.
אתה מכיר אותה?
אני מכיר אותה, כן. במקרה הייתי שם גם. והיא רואה את האיום שיש על המערב, והיא אומרת, תשמע, לי לפחות היא אמרה, אני נותנת לאירופה 5 שנים, אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, ואתה שואל את עצמך, ריבונו שלה, מאיפה האירופאים, במיוחד מערב אירופה, יביאו את העצמות הנפש שדרושות כדי לעמוד מול האסלאם. ולכן היא מגיעה כל הזמן לפה.
לפני 10 שנים נתתי לאירופה 15 שנים, אז אנחנו מסכימים, כאילו זה היה האימון שלי. אבל אני רוצה לשאול, מה לדעתך זה, כשאתה אומר, אנחנו כבר חברה מאוחדת, מה התנאי הבסיסי כדי להגיד על חברה שהיא מאוחדת? מה היא צריכה להיות כדי, מה פירוש המילה באופן קונקרטי?
באמת, יש רק צהל אחד.
צהל.
צהל כן, אחד. כן. למשל, בימי בית שני, על מחלוקות הרבה פחות קריטיות משל היום, היו מקיימים לך 3 צבאות. כן? בתוך ירושלים עצמה, בזמן המצור. זאת לא המציאות. זאת לא המציאות. יש מתחים, יש כעסים מאוד גדולים, ואף על פי כן, כולם ביחד, הרי תמיד אומרים, האליטה הישראלית, הכלכלית, אינטלקטואלית, בורחת מן הארץ. ברחו, זה נכון.
קצת כמה? ברחו, כן,
קצת, 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 קצת. נכון, נכון. בסופו של דבר, השבט הלבן, התל אביבי, נשאר. ונוער הגבעות לא הקים צבא. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש איזה מין קונסנזוס סמוי, לא מפורש, אנחנו ביחד. והביחד הזה, דווקא כל אחד מבין באופן, אתה אומר, אינטואיטיבי, שיש לו מה להוסיף לשני, ואולי לשני יש מה להוסיף לו.
אז אני רוצה לאתגר בדיוק בנקודה הזאת, כי בדיוק...
אני רוצה אולי, סליחה, זה, אני רוצה לפרש, אני חושב תוך כדי שאתה אומר, נכון, פה יש הבדל בהרגשת המציאות, לא בתפיסה, אני חושב, אבל בתפיסת המציאות, רוצה לפרש את ההבדל רגע, כלומר, לעשות אחדות במחלוקת.
כן.
אני חושב שההבדל בינינו, זה שאתה ירושלמי ואני תל אביבי.
יפה.
וזה לא רק איפה אנחנו גרים ומה אנחנו שומעים, זה גם משהו בשורש... אתה מדבר מהנשמה, ירושלים זה הנשמה, אני מדבר מהנפש. תל אביב זה נפש, ככה אני מגדיר את ההבדל בין ירושלים לתל אביב.
בין מהות לקיום.
כן, כן, בין מהות לקיום. אני חושב שזה הבדל, ונראה לי שהקול היותר מודאג שלי, והקול היותר בטוח שלך, שניהם צריכים להישמע. שניהם חשובים, כאילו.
אין שום בעיה, אבל לי יש מחלה שאני לא מצליח לרפא ממנה, האופטימיות הכרונית כידוע.
כן. לאחרונה הפודקאסט מאוד מעניין. ו...
זה ירושלמי אגב אופטימיות. כן. ירושלים זה תקווה, זה ברור. כן, תל אביב זה דאגה. זה
בין הרב, היה פודקאסט מאוד מעניין לאחרונה בין הרב שמואל אליהו לדוד שוקן, שהיה מגיע ככה מהארץ, משפחת הארץ וכו'. והוא אמר לו שם, הוא התחיל את הפודקאסט באמירה באמת מפתיעה. הוא אמר לו, זאת אומרת, מפתיע אולי תלוי למי, אבל הוא אמר, תראה, אני בפרדס חנה, אשתי הקימה איזה קבוצת וואטסאפ בגן של הילדים, והכותרת של הקבוצה הזה, עושים רילוקיישן, כאילו אנחנו מאוד מאוד רוצים שהרבה אנשים שרוצים לעזוב את מדינת ישראל, לא רוצים להיות כאן, מהשבט החילוני, הליברלי, החוסלי, ובסופו של דבר, למה הם לא עושים את זה? בגלל איזשהו כורח המציאות. זאת אומרת, יש אנטישמיות, כמו שאמרת בהתחלה, הם לא יכולים לעשות, מבינים שקשיי הגירה בהסתכלות שלהם.
תמיד השאלה מה היחס בין הכורח לבין הבחירה הפנימית. כל פסיכולוג יגיד לך שמה שאתה מוכרח לעשות, אתה רוצה גם. אז אני חושב שאין פה בעיה. עכשיו, תראה, מאוד מעניין מה שקורה היום באירופה, במיוחד, התחושה של הריקות שהולכת וגוברת והיא מורגשת מאוד, גם בשיח האינטלקטואלי. את מה זה מזמין? אז לאחרונה, יהודי בעל השפעה בצרפת, אריק זמור, שהיה מועמד לנשיאות צרפת, הוא נחשב לימין וכו', הוא לא ציוני, כן? הוא יהודי, גאווה יהודית, אבל הוא לא ציוני, הוא מרגיש עצמו צרפתי. ואז הוא מדבר על זה שהתקווה האחרונה שנותרה, זה לחזק את הדת הקתולית. זאת אומרת, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בתהריים. הוא לא קתולי בעצמו, אבל הוא אומר, זה הדבר היחיד שנותן סטרוקטורה וכו'. אני אומר, במצב כזה, הרי זה לא ריאלי בכלל. היום הקתוליות בנפילה מאוד מאוד משמעותית, דיברתי על זה עם אחד הכמרים. מה שזה בעצם מזמין, זה השיח של עם ישראל. וכאן יש מקום בהחלט לפעולה האוניברסלית, ולכן כששאלת על הציבור הדתי-לאומי, אני תמיד אומר שהציבור הדתי-לאומי צריך לצאת מן הקליפה הדתית-לאומית שלו, הפרטיקולריסטית, ולהפוך להיות דתי אוניברסלי יקומי. ראשי תיבות?
דלי למה?
דלי, כן. זאת אומרת שהמחשבה שיש לנו מה לומר היא, הייתי אומר, קריטית. אנחנו הגענו למצב שחזרנו לארצנו, חזרנו לעמדה שבה המסר של אברהם אבינו ודיווחו בכלל שורות האדם הוא רלוונטי, אז הגיע הזמן לדבר.
אז יש לי בית עניין כזה בשנים האחרונות ללכת לכל מיני רבנים גדולים ולשאול שעוסקים בסוגיות האלה ושאול אותם, אבל איך אנחנו מורידים את זה ברמה פרקטית? מה זה אומר לנו? כי להגיד דברים מישעיהו או ציטוטים, יש לנו מסר גדול, מה, איך אנחנו מורידים את זה מבחינה פרקטית מבחינתך, הרב תמיר? אולי קודם אצלנו, מבחינת לימוד התורה?
מי זה אנחנו? בוא נדבר על איזה שדה אתה רוצה לדבר. זמין אותי לשדה מסוים.
בוא נתחיל בשדה הבית מדרשי. הבית מדרשי הדתי-לאומי, הישיבתי, האם משהו צריך להשתנות בעקבות הזיהוי הזה שלך של הזדמנות אדירה ברמה האוניברסלית?
כן. כן, הוא בעצם היה צריך להתחיל להשתנות מרגע שהגענו לארצנו, זה בכתבי הרב קוק נמצא בצורה מאוד מאוד גלויה, רק הוא הקדים את זמנו, זאת אומרת אי אפשר היה לעשות את זה בשנות ה-20 ו-30, מהסיבות שאמרתי קודם, כי היינו עסוקים בבניין הגוף, אי אפשר היה להקדיש תשומת לב לדברים האלה, גם עולם התורה לא יכול היה לעשות את זה, ועולם התורה סובל גם מחרדה שחלקה מוצדקת וחלקה פתולוגית, ולכן דברים שהוא נמנע מלעשות, כן, והוא לא עושה. אבל כבר בדברים מאוד ראשונים, לפני 120 שנה, המעבר מתורה של חשיבה פרטית, תורה של חשיבה כללית, בכמה מובנים, בכמה מישורים, הוגדר על ידי הרב קוק, המעבר מתורת הגדות, תורת ארץ ישראל, תורה שעוזקת פתרון של אנשים, בעיות של אנשים פרטיים, בעבודה הדתית הפרטיקולרית שלהם, לכל היותר ברמת הקהילה, סכסוכי שכנים, אני יודע וכולי, אם זה באדם לחברו, אם זה חושן משפט, אבל הרוב זה אורח חיים, רוב התורה היא אורח חיים, כאילו ברור שזה מה שהיה פעם, ולעבור לכללי, כלומר, לדבר על העם, לדבר על העם והעולם, כאילו, כן? זה מובן אחד של כללי, מובן שני של כללי, האם הלימוד הוא אינדוקטיבי, פרטים, מסיקים מפרט לפרט, דימוי מילטה למילטה, העבודה הזאת, כן, העבודה של חכמים, העבודה המדויקת, הוא רק זה, הוא חייב להישאר כזה, במשפט אין בלי אינדוקציה, אפשר לעבוד בכלל, ברור שמימד כזה יישאר תמיד. או שהוא גם, באופן מרכזי, הופך להיות דדוקטיבי, כללי, גוזר מכללים לפרטים, כן, מחבר...
זה גוזר לאיך שאני לומד גמרא עיון?
זה גוזר על איך שאתה לומד גמרא עיון, זה גוזר על מה שאתה לומד, מה נמצא בתוך החומר הלימודי עוד לפני כן, כי אם אתה רוצה שיהיו לך כללים בראש שתוכל להסביר איתם את הפרטים של הגמרא, הם צריכים להיוולד באיזשהו מקום, והם לא נולדים בהוויה דהוויה ורבה. בהוויה דהרבה אתה מקבל הגדרות משפטיות, הגדרות דיניות, אתה לא מקבל כללים. כדי לקבל כללים, אתה צריך ללמוד תנ"ך לעומק. במהפכה שלה, של, של, של לימוד התנך בעולם הציוני דתי, היא סופר משמעותית בגרסאותיה השונות. היה לנו עכשיו ימי עיון בתנך בישיבה, אז היו כל מיני גרסאות, אני הבאתי את שלי, והרב קשתיאל הביא את שלו מאלי, שזה דרך משמעותית. ומי היה, אני כבר לא זוכר מי היה עוד, היו עוד, הרב ביגמן הגיע ממלא גלבוע ונתן את הדרשה שלו, וכן הלאה וכן הלאה, יש כל מיני, אז יש, לא משנה. מה שהרב צבי יהודה התחיל, ומה שהתחילו בארציון, וכולי, כל הדרכים, והרב מידן, והרב חנן פורט, והרב יואל בינון.
כי באיזשהו מקום, אני לא שומע כאן משהו שהוא דרמטי שונה, מהמהפכה הציונית דתית של שנות ה-70, ה-80.
זה בדרך, זה בדרך. אז נוצרים כללים, יש דיבור בשפה נבואית, יש דיבור על ערכים כללים, מתחילים לבצר כללים. אחר כך, הלימוד של העולם הפנימי, של האגדה, של המחשבה, כן, הלימוד הזה, שהוא לימוד שמייצר כללים. והלימוד הזה לא היה קיים בכלל בעולם הישיבות, ולפחות בחלק מהישיבות הוא הופך להיות יותר ויותר דומיננטי ומשמעותי. מבינים שצריך לבנות עולם של הכרות כלליות, של יסודות, של להתחיל מהיסודות, היסודות של האצילות במובן הפנימי, היסודות של המחשבה, כן וכולי. צריך לדבר על זה. נבנים כללים בעולמות הנפש, נפש רוח נשמה וכולי, בכל עולמות האלה. וכמובן שיש עולם של פרטים, העולם הזה לא נעלם, אבל אז נוצרים חיבורים שהם גם המעבר מהפרטי לכללי, במובן של יחיד, קהילה, ציבור, אומה, עולם, וגם פרטי הלכה, דינים ספציפיים, מחלוקת בסוגיה בקידושי שטר או בקידושי ביאה, אנחנו עסוקים עכשיו בישיבה, מחלוקת התנאים, מחלוקת המוראים, ושני מקורות, והסבר, ונפקמינה, אם אפשר לקדש עם תנאי, או אי אפשר לקדש עם תנאי, או לידי שליח, או לא לידי שליח, וכולי, שזה הפרטני, אבל זה עולה למעלה. מה זה? מה אישות? מה הנישואים? מה זה אומר בעולם? כן? מה התפקיד
של... וזה אמור משהו שצריך לתרגם אותו למדיניות, לפילוסופיה פוליטית.
אחר כך זה גם צריך...
שמה שיקרין החוצה.
אחר כך זה גם צריך להתארגן לשם. בינתיים זה בית מדרש, ואין לנו עולם, אין לנו סנהדרין, וזה לא יכול להפוך להיות הלכה בלי שיש הלכה לאומית. אנחנו לא יכולים לשחק עם הלכה. זה לא, שלא יובן לא נכון. בינתיים זה עולם של בית מדרש. זה הולך וקורה, זה הולך ונבנה. והמבט שלנו מתרחב, וככל שאנחנו קשובים יותר למה שקורה בחוץ, כלומר למצוקות האדם ולמצוקות העולם ולמצוקות המדינה ולכישלונות של הפוליטיקה ולהצלחות שלה, יש לה גם הצלחות, יש הרבה כישלונות.
צריך לפתח את המימד הזה יותר אולי.
בית המדרש צריך לענות את זה ולדבר עם זה. עכשיו, ברור שזה צריך להיות, אם התורה צריך לקרות בעולם התורה, אם התורה סגורה בתוך עצמה, מדברת רק את השפה הנישתית שלה ועוסקת רק בנושאים הנישתיים שלה, היא לא תוכל להוות בשורה לעולם, היא תוכל לגאול יהודים בודדים מהיגון של הקיום החומרי.
כן.
אבל היא לא תוכל לגאול את העולם.
למה החסרת את הקבלה?
לא, אמרתי, עולם הפנימי, אמרתי פנימיות. אגדה, אני קורא לזה באופן כללי. אני קורא לזה, אפשר לדבר על זה, אבל פנימיות, כן.
זה מעניין הרב, כי זה מעניין שאתה אמרת קבלה, כי ממך שמעתי לפני כמה שנים שהקבלה יש באיזה ממד אוניברסלי דווקא.
לא שום ספק, כלומר... דווקא בדוגמות, הדתות לא יכולות להסתדר אחת עם השנייה. דוגמה סותרת דוגמה. אם אתה מדבר על נשמת הרוחניות, אז זה אוניברסלי, ברור. אנחנו מדברים על זיהר העילה עד האדם הראשון, כלומר, ההערה מיוחדת של האדם הראשון הוא אבי האנושות גם כן, כמה שאני זוכר. תמיד אני שואל את התלמידים, תגידו, אדם הראשון היה יהודי או גוי? נכנסים לחרדה, כן, לא יודעים. אז זה ברור שאם אנחנו מדברים על סדרי התורה, אנחנו מדברים על נושא שנוגע לכל אדם בעל שאר רוח.
אתה שומע פה את הרב תמיר מדבר על מה קורה בתוך בית המדרש, ויש דברים שאתה חושב שצריך לעשות
מבחינה. אני צריך לך לספור, אתה יודע, כמה שנים, כשיצא הספר תורת המלך. תורת המלך עשה הרבה מאוד רע, שנזכיר אולי לצופים, מדובר ספר הלכות הריגת גוי. כן, ברור. אז הדבר הזה זעזע את עולם התורה, והוזמנתי במסגרת אחת הישיבות לדיון בנושא. ישב משמאלי רב אחד שהסביר שהיהדות היא שנאת הגויים. והרב השני שישב מצד ימין שלי אמר שאנחנו מלאי אהבה פוציניו מוציניו. כולנו אוהבים והכל. תוך כדי שאני מקשיב לשניהם, אני אומר לעצמי, הם למדו את אותם המקורות. והם הגיעו למסקנות הפוכות. ואז פנו אליי, שאלו אותי, נו, מה אתה אומר? אז אני אמרתי שאני חושב, כמו רבי יהודה הלוי, שישראל באומות כלב באיברים. אז לב שפועם, אבל אין לו איברים, זה לא משהו, גם האיברים בלי לב לא יכולים לחיות. ואז יוצא שיש תפיסה אורגנית, ואם אתה לוקח רק את הלב, אתה שומע את דברי הזה שיושב משמאלי, ורק את האיברים, מי שיושב מימיני.
נראה לי שממה שאתה חושב, אתה מדבר כאן קודם על אחדות ההפכים.
כן, אבל תשים לב. אחר כך שאלו אותי, נו, אז מה אתה מציע? אז אמרתי, הגיע הזמן שבית המדרש יעסוק בשאלות של אומות העולם, בני נוח וכו'.
ויש לך כבר...
ואז ראייך,
כן?
מי התנגד לדברים שלי מבין שני הרבנים?
זה שאוהב.
זה שאוהב. הוא אמר, צריך קודם כל לטפל בעניינים שלנו. יש פחד. זאת אומרת, אתה יכול לעשות דיבורים אוניברסליים, וכשזה מגיע למציאות, אין לך מה לומר. וזה, אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, לפעמים דווקא הפרטיקולריות, הייתי אומר, הקיצונית, היא זו שפותחת את השערים לרעיון של ההקרנה האוניברסלית. כי כשאתה יודע מי אתה, אז יש לך גם מה לתת.
ובקשר לניתוח הגיאופוליטי פה, שהגיאופוליטי רוחני שהרב תמיר פה עשה, אתה יודע, יש טקסט מאוד יפה של רב חנניר, ממש קצת אחרי השביעי, שהוא דיבר על איזה שצריכה לצמוח תורה חדשה בעם ישראל. יש איזשהו תחום שאתה חושב שאותו צריך לתרגם, צריך ממש לעשות, לפנות לגויים, לפנות לאומות העולם באופן ישיר, חוץ מאולי השולחן ערוך לבני נוח, התחום, משהו שבני
ישיבות התחום של ערכי היסוד. התחום של ערכי היסוד. הרי התורה היא רלוונטית לעולם. זה דבר ששכחנו. כלומר, מאוד נוח לנו בתוך הקירות החמימים של בית המדרש לחלום על עולם אידיאלי, עולם שבו יש סנהדרין, יש נביאים, מקדש וכו'. מה עם המציאות? המציאות היא שהיום אומות העולם נמצאים בציפייה. בציפייה כי יש בהחלט אי נוחות כללית בכל העולם, ובאופן, הייתי אומר, לא לגמרי מודע, אבל לפעמים גם מודע, מצפים שיהיה לעם ישראל פתרון. ולא רק הפתרון נגד הטרור, למשל.
אז יש לנו מה לומר ויש ציפייה כזאת. בואו נרד עכשיו מהקומה האוניברסלית, רגע לקומה הלאומית. אם הצינו את הקומה הראשונה.
או שנעלה לקומה הלאומית.
או שנעלה לקומה הלאומית, כן, תלך מסתכלים על זה.
או שלא מצינו, ויש עוד משהו להגיד, אני אלך על הדרך.
בכיף.
שתחשבו, מה עשתה, אני מדבר על המערב עוד פעם, מה עשתה הדמוקרטיה הליברלית? הציעה שיטה מצוינת לחיים של הפרט, רווחה, הצלחה, אבל פרקה את כל המסגרות הכלליות עד שהכל מתפרק ונשאר כלום באפשר
להיות. האושר לא הגיע.
כן, כן, והאושר לא הגיע, אושר באלף לא הגיע.
ואז הריק זמור שהוא אתאיסט מדבר על צריך להחזיר את הקתוליות לצרפת.
עכשיו, כמובן שזה, כמו שרב שרקי אמר, כמובן שהרעיון הקתולי הוא מופרך, ושוב זה מאפשר לנו לזהות את ההזדמנות, וחלק מהגויים, לא כולם, מצפים, אפילו לא יודעים למה הם מצפים, אנחנו לא, כמו שנאמר, לא יודעים עוד מה לתת. אבל הם רואים משהו, יש הזיכרון הקולקטיבי המערבי יודע, ולפעמים גם הציפייה לעתיד אומרת משהו, ובוא נגיד משהו בסיסי. עם ישראל, באופן שבו הוא, הדבר המשונה הזה שנקרא מדינת ישראל, כבר אומר לעולם שיש דרך. למה?
כן.
כי אנחנו דמוקרטיה, אנחנו אפילו דמוקרטיה ליברלית. נכון שהמילה ליברלית נמאסה בזמן האחרון, אבל בסיסית אנחנו מאמינים שאנשים צריכים להיות חופשיים. בסדר, הלכו לקחו את זה לקצה, שהם צריכים לחיות בחירות, שהם צריכים לבטא את עצמם, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו רוצים שככה יהיה, אנחנו לא חושבים אחרת. כן? לא מדבר על הגרסאות הפרוגרסיביות המאוחרות. רוצים שדמוקרטיה תאפשר חופש, תאפשר זכויות, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו חלק מזה. אבל מדינת ישראל היא מדינה שהיסוד של הקיום שלה הוא לא זה שאנחנו רוצים שאנשים יהיו זכויות. יש לנו זהות ברורה, אנחנו יודעים מי אנחנו, מאין באנו, למה באנו לכאן, לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, זה מתקיים בתוך בהירות של המשמעות, של המהות, ובתוך זה מתקיימת אפשרות ליברלית משמעותית. זה לפעמים מסובך, כאילו היהודי והדמוקרטי שדברים, אבל זה הדבר עצמו.
כן.
זה לא שני צדדים.
כן.
דמוקרטי, ליברלי, בלי זהות לא יכול להתקיים, פשוט לא יכול להתקיים. עכשיו, כיוון שלעולם אין אופציה כזאת, כי אצלנו המהות קודמת לקיום. אצלם הקיום קודם למהות. רב שרקי חולק עליה,
לא יודעת. זה קצת סטריאוטיפי, אבל בסדר.
לא, איך עם ישראל קם? יש רעיון, הקדוש ברוך הוא ולאברהם אבינו, והוא שולח אותו להגשים את הרעיון, אני אומר.
במקום שהעם יקום בתוך ארץ ישראל,
אין קיום שהוא התפתחות אבולוציונית וכו'. אותו דבר ביציאת מצרים. לפני שנכנסים לארץ ישראל ויש פוליטיקה, יש מהות, יש הגדרה, ואז באה הפוליטיקה. עכשיו, גם עכשיו זה נכון, אנחנו לא ילידים, זה מה שכל העולם אומר, אנחנו באנו מבחוץ, נכון?
כן.
אתם צודקים, אברהם אבינו כבר בא מבחוץ, נכון? אנחנו תמיד באים מבחוץ, כלומר באים כאילו מהטרנסנדנטי מבחוץ, כדי לבוא. אז אצלנו זה אורגני, זה ברור, אין משמעות אחרת, אין דמוקרטי בלי יהודי. לא יכול להיות בכלל. העולם אין לו את הפתרון הזה לעצמו, לכן הוא זקוק עכשיו לעם ישראל. לכן עם ישראל יכול להגיד לו משהו. כך אני חושב.
מיצוי הקומה האוניברסלית?
דבר.
יפה. אז בואו נרד רגע מהקומה האוניברסלית הזאת לקומה הלאומית.
או נעלה.
או נעלה לקומה הלאומית, נכון? אתה הולך, מסתכלים על זה. אתם שניכם מגיעים בסוף מתוך תורת הרב קוק במידה מסוימת, והמפגש האחרון ביניכם היה באיזשהו אירוע על איך מממשים את תורת הרב בזמננו. וגם יש עוד משהו שככה שותף לשניכם, זה איזושהי רוח של דיאלוג עם הצד השני. ואני שואל, אולי את שאלת מיליון הדולר, איך אפשר לקיים היום דיאלוג, שיח של אחדות עם הצד אולי הליברלי, אולי עם הצד החרדי, מבלי להיות, לוותר על העמדה שלך, לוותר על הזהות שלך, איך עושים את זה? האם זה חשוב? האם זה מצליח? הרב תמיר?
אני רואה שקשה לך.
צריך קודם כל לדבר על מהי העמדה שלי, כאילו, כן, מה העמדה שלי. אם אין, לא, לפני שאני אומר מה העמדה שלי, אני לא יכול לוותר עליה או לתת אותה, או, זה לא רלוונטי. כאן יש שאלה יסודית, אני חושב שנזכרה קודם, קוראים לנו ציונות דתית, כי אנחנו אמרו לצג את זה, אבל מה זה בעצם אומר? אני מזכיר שאצל הרב קוק, שאני חושב שבאופן הדוק, אנחנו כולנו תלמידים שלו באופן מאוד מאוד עמוק, והוא בית האב שלנו, ואנחנו נושמים את התורה שלו, ולא יכולים אחרת. אני באמת, הוא התנגד באופן הכי הכי חריף להגדרות האלה.
שמות הבעלים.
שמות הבעלים.
כן.
הוא קרא להם עבודה זרה, באופן הכי הכי חריף. וחותני עליו השלום, דוד בן יוסף, בעל המחבר ספר רמש סיכוי לאהבה, היה צועק, המחנה שלי זה עם ישראל, אני לא שואל שום מחנה, וגם אני, מחרה מחזיק בעקבות שני הגדולים האלה, הקרוב אליי והרחוק ממני והקרוב אליי, ואומר, אני המחנה שלי זה עם ישראל, וככה אני מרגיש. עכשיו, נכון, בקיום, בפרקטיקה, אתה משתייך למשהו, אתה צריך לחיות עם משהו, צריך לבחור, לשים פתק בקלפי, וכו'. אבל בנשמה, זה באמת כך. עכשיו, בוא נחזור רגע להיסטוריה, וזה יכול לעזור לנו להבין גם מה אנחנו יכולים לעשות. אז הרב כתב על שלוש המחנות שיש בעם ישראל, נכון? כתב האורתודוקסיה, הלאומיים, הליברליים, וזה קצת שינה צדדים, אבל עדיין בסוף הסיפורים העיקריים מסתובבים סביב הדבר הזה. והוא גם זיהה שזה הקודש והלאומיות והאדם, נכון? שהליברליזם מייצג את האנושיות הכללית וכו', הוא גם נתן להם הגדרות שם. מה בחרה הציונות הדתית כאילו בהגדרה? את הדתי-לאומי בחרה להתמקם בשניים מתוך השלוש, לחבר אותם ולהגדיר, כאילו, לתת הגדרה. היא הייתה יכולה לבחור את שלושתם ביחד, והיא הייתה יכולה לבחור להתמקם במקום שהוא קצת מעל שלושתם ביחד, כן? מה שנמצא שם בסוף הפסקה, כן? מי שזוכר, לא רוצה להיכנס עכשיו להגדרות הקודש העליון, הוא קורא לזה. הכוונה זה השורשים של הדברים האלה. עכשיו, במציאות צריכה להיות פעולה. אני לא במציאות, צריך להחליט איפה אתה פועל, איפה אתה מקדיש רוב המאמץ, התיישבות, החזרה בתשובה, הרי פיתוח, ארץ ישראל השלמה, מלחמה. צריך במציאות להתנהל, לקבל החלטות, ואני לא מדבר עכשיו ברמה הפוליטית שהיא תמיד יישום, ולכן תמיד צריכה בחירה וסדר עדיפויות וכו', ברור. אבל בעמדה הרוחנית. אז קודם כל, אם אנחנו יכולים לנשום גם את זה שאנחנו שייכים לקומה של האדם, שאנחנו גם ליברלים באופן עמוק, אנחנו מאמינים בחירות, אנחנו נוכל להקשיב לזה. ושהאורתודוקסיה היא לא סיפור של החרדים, אלא אנחנו שומרים על התורה, על נצח ישראל, אנחנו לא, זה לא שלהם, כן, וכו'. יש לנו דרך אחרת לעשות את זה, אבל אנחנו מאוד שותפים לגמרי יחד איתם. ואז העמדה שלי היא לא, זה, הוא אחר וכו'. זה התפקיד שאני ממלא. אני לפחות, במובן האישי, במובן הרוחני, כשדבר על הרוחניות הציונית דתית, חושב שזאת הבשורה הגדולה שהציונות הדתית יכולה להוליד לעולם. זה מאוד קשה כשזה בא לשדה פוליטי ולבחירות, ויש פה התנגשות, אני מכיר, כן, המלכות, אם מדבר בשפת הסוד, כאילו, דברים יורדים למלכות, צריכים הכרעה, צריכים דינים, צריכים קיצוצים, וכו', זה מאוד קשה, אבל כיוון שאני לא פוליטיקאי, אני לא חייב לתת תשובות בשדה הפוליטי, בשדה הרוחני, בשדה הבית מדרשי, זה מאוד חשוב, ואסור שאנחנו נחשוב רק על השדה הפוליטי, זה אני כן אומר. אנחנו, ציונות דתית חיה ונושמת בתוך החברה, לא רק בתוך המדינה. בתוך המדינה צריכה, בתוך החברה, היא באמת במובן הכי עמוק, בבניין עצמי עמוק, מתוך התורה, מתוך הקשבת העולם, יכול להיות קשורה לכל השדות, ולהביא אותם לידי ביטוי
להתנהלות
בתוכה.
להתנהלות שלך כרב, כן. זה בא לידי ביטוי למשל בזה, אולי שאתה לא תזדהה עם מפלגה, אתה לא תזדהה עם פוליטיקאי כזה או אחר, אתה תנסה קצת להיות באיזושהי קומה שהיא מעל.
אני אומר רק עליי.
לא לעשות שיקולים פוליטיים.
אני אומר רק עליי. אני לא רוצה להביא התנגדות למישהו אחר. אני יכול להגיד.
השאלה הייתה, איך אתה מדבר על החיבור? לא שמעתי.
רק השורשים
של התשובה. דיבר על עמדתו.
השורשים של התשובה. באתי על העמדה.
כן, באתי על העמדה, אבל בסופו של דבר, מתן שאל אותך, איך אתה צופה את החיבור בין הקצוות? הלכה למעשה.
אז אני אגיד, אני אגיד שני דברים, אני עכשיו הלכה למעשה. כיוון שאני בא מהמקום הזה, אני חושב שיש לי תפקיד מיוחד, לי, לציוני דתי הרוחני, בסדר? הציוני דתי של, של האחדות הכוללת, המאחד, כן? זה ככה. יש לי תפקיד אחר, כי באמת בצדדים יש, יש חלק מהחברות, מה שקוראים מגזרים, שזה עושה קשה, הם מגזור, כן, כן, כן. מגזור, זה קשה. אבל החברות השונות, המחנות השונים, גם זה קשה. יכול להבין, נשתמש במילים האלה. יש להם עמדות מסוימות, הן מוגדרות, הן מביאים משהו. זה מביא מצד הימין, אהבה, זה מצד השמאל, גבורה, דינים, הפוך, ולא משנה, הכל, מה שקורה, כל אחד מביא משהו לעולם. אנחנו, גם בחיים שלנו, נושמים את הכל. אז אני חושב שתפקיד אחר. תפקיד האחר הוא להוביל, אני חושב שיש, כיוון שאנחנו נמצאים במקום, תפקיד הוא להוביל את עם ישראל. וגם חבריי החילונים בתל אביב, מהילד וכולי אומרים, אנחנו מבינים שהציונות הדתית מובילה את עם ישראל. ואתם צריכים לקחת את המשימה הזאת בכל הכוח, לא להוביל חלק, להוביל את כל עם ישראל. אתם צריכים לקחת, אני רוצה, שאלה לנו זה לשאלה, רק אני חייבת לשאלה.
כן.
אני צריך להתייחס לזה. אני חושב, ניסיון שלי הראה, שהייתי, לפני המלחמה הייתי שותף בהרבה מאוד דיאלוגים. כן, הייתי בתוך...
מעגלי שיח.
בתוך מעגלי שיח וכו' וכו'. הניסיון שלי הראה, זה לא הדרך. אני מוריד את זה משולחן, בסדר? זה לא הדרך.
פה אתה מדבר על דיאלוג עם הצד היותר שמאלי-ליברלי של החברה.
שם זה בעיקר זה, זה לא הדרך. ובמידה רבה גם בדיאלוגים רבים מאוד שיש לי עם העולם החרדי, בעומק, אצל המנהיגות זה לא עובד, אצל הדווקא, אצל הזה יש, אבל אני רוצה להגיד, מה עם שני המקומות שכן? יש יותר למעלה ויותר למטה, מקומות שזה יכול להצליח. יותר למעלה, שלא מדברים אידיאולוגיה, אלא מדברים בנשמה. בנשמה, כלומר, בשורשים של הרוח, זה חוזר לדברים שאמרת קודם, כלומר, לדיבור על, על, על פנימיות, על קבלה, על שורשי הנשמה, על שורשי הקיום, על האדם וכו', ולא מה אני עושה לגבי הבעיה הערבית, מה אני עושה לגבי החוק, הבעיה המשפטית וכו' וכו', שנפגשים שם, ואתה מזהה את היסודות העמוקים המשותפים, הישראלים והאוניברסליים והנשמתיים וכו'. זה אזור אחד, וכשמדברים שם, קוראים דברים מאוד משמעותיים. אני אספר לכם סיפור, רגע, אני אדבר על השני, ואני אספר לכם סיפור. האזור השני זה הפעולה. זאת אומרת, כשעובדים ביחד, צבא, כולם רואים את זה, הצבא מצליח לא רק בגלל שהוא הישרדות, אלא בגלל שיש משימה משותפת, שכולנו מתאים אליה שכם, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים אותה בשביל כלל ישראל, לא בשבילך ולא בשבילי וכו', ואז רואים שזה מתחבר, רואים שלמרות שזה נראה רחוק, יש סטט משותפים, אנחנו אוהבים אחד את השני, אני מוכן למות בשבילך, למרות שאתה כל כך שונה ממני. אז אומר שבעומק, בעומק, בעומק, אני מרגיש שאנחנו קשורים, נכון? אז זה קורה שם. אבל לא רק בצבא, אי אפשר להשאיר את זה לצבא. כלומר, אי אפשר להשאיר את חסד האחדות רק לערבים. סליחה, זה חצה, צריך
להיות. שהם באים ומאחדים.
צריך לפעול בכל השטחים, יש הרבה מקומות.
לפני הסיפור אני רוצה רגע, כן להפנות, שמחה רבה, אני כן רוצה להפנות שאלה בסוף לרב שרקי, גם אתה מגיע לדעתי מאוד מאוד מהעמדה הזאת של האחדות הכוללת, גם אתה מצטט המון את הפסקה הזאת שהרב תמיר ציטט מאורות, בסוף אני כן מרגיש, אם אני יכול להצביע איזשהו הבדל טיפה בהתנהלות למעשה של שניכם, זה שבשנים האחרונות אולי סיגלת קצת יותר זהירות כדי לא להתאפס באיזושהי עמדה נאיבית כזאת שתלמידי הרב קוק מכילים את הכל. אתה מוזמן לתקן אותי אם אני טועה.
אני אגיד לך משהו פשוט. אני שמתי לב, הרי אחד הדברים שהדאיגו אותי במיוחד בשלוש שנים האחרונות, מאז שהתחיל המאבק על הרפורמה המשפטית, או ההפיכה המשטרית, יש לקרוא לזה, זה שאני שמתי לב שקרה משהו בצורת ההתמודדות בין הדעות במדינת ישראל. לפני כן היו חילוקי דעות, עוד מראשית הציונות ועד היום, אבל הקשיבו אחד לשני. מה שקרה בתקופה, לפני שלוש שנים, יש מחסום אדיר, כלומר, האוזניים נאטמו. הדבר הזה מאוד הדאיג אותי. אמרתי לעצמי, אם אפשר לדבר ולא מקשיבים, אז יש משהו שפה נשבר. ואז הגעתי למסקנה שאולי הדרך איננה על ידי דיבור, אלא על ידי שתיקה. כן, מכיר את הסיפור הידוע של רב אריה לוין, שהיו לו שאלות באמונה, אז הוא החליט לשאול את הרב הנזיר. ישב לידו ושתק, ואז הרב הנזיר החזיר לו שתיקה, ואז אחרי חצי שעה של שתיקות הדדיות, רב אריה לוין הרגיש שיש לו תשובות לכל השאלות, הלך מבסוט. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שלפעמים יש, איך אומר רבי נחמן ברסלב, יש מקום שבו אין שכל ואותיות, ואז אין דיבור. אבל אז אתה מגיע לאמירה שנאמרה על רבי עקיבא,
שתוק,
כך עליו מחשבה לפניי. זאת אומרת, יש לפעמים שעצם הנוכחות של האחד ליד השני, ואנחנו אחד ליד השני, אנחנו בתוך אותה בועה.
איפה שוב? בצבא, כמו שאמרת קודם.
לא רק בצבא. אנחנו ככה, זה שאין יותר מצבא אחד, זה סימפטום לדבר. זה לא הצבא שיעשה את זה. זה עצם המציאות של כלל ישראל, שאני חושב מה שאני חושב, אני יושב לידך, אתה חושב אחרת ממני, ונעשית איזה מין דיפוזיה, שמביאה בסופו של דבר למה שהרב קוק מכנה, הקשב המייחד. הקשב נוצר מעצמו.
שמעת פה את הרב תמיר עושה הבחנה בין התפקיד שלו, כתפקיד שיותר בשדה, הייתי אומר, החברתי הלא פוליטי, ושם את השיקולים הפוליטיים בצד, כי אולי זה מה שמפריד באיזושהי קומה מסוימת.
אמרתי מאוד על ההבחנה הזאת. השדה הפוליטי הוא שדה של הכרעה. כלומר, כל זמן שאתה מדבר על הבנה הדדית, חיבור ביחד, קירוב לבבות, מצוין. אסור שזה יחדור לשדה הפוליטי. השדה הפוליטי הוא המקום שבו אתה בא להכריע. ואני חושב שבנושא הזה, אני תלמיד מובהק של ניקולא מקיאוולי, שאמר, הוא אמר דברים קשים, כן? אבל אני חושב שאמיתיים. הוא אומר, בפוליטיקה, אם אתה יכול להכניע את היריב הפוליטי שלך, ואתה לא עושה את זה, אתה פושע. כן? זה דברים חריפים. אבל יחד עם זה, לפני ההכרעה ואחרי ההכרעה, אנחנו אוהבים.
יש מקום שבו כאיש ציבור, כרב, אתה חושש להתאפס, הזכרתי את המושג הזה בהתחלה, כבר נכנס לחברה הישראלית, כאידיוט שימושי שעכשיו הצד השני משתמש בו, אם אתה כן תגיע לדיאלוג.
אין מה לדאוג, תמיד אנחנו אידיוטים שימושיים. זאת אומרת, תמיד ישתמשו בנו, וזה בסדר, זה אנשים שזה התפקיד שלהם להשתמש באידיוטים, אז זה בסדר, לא, אני לא חושב שיש מה לעשות נגד זה.
לא, זאת אומרת, אולי התפקיד של רב, הוא עד רבה, הוא להיות שם, הוא לא לחשוש, הוא להיות במקומות האלה.
כן, ברגע שהוא במקום של ההכרעה, תראה, אני אישית גם יצא לי להיות שותף לפורומים שבהם מכריעים. עכשיו, הטעות היא לקחת את הוויכוחים שבתוך הפורומים האלה, להעביר אותם לציבור הרחב. הציבור הרחב הוא דווקא צריך לעסוק באחדות, זה אני בהחלט מסכים. במקום של ההכרעה צריכה להיות הכרעה.
אז אני רוצה לדבר אחד להוסיף משהו, דבר שני כנראה לחלוק, יכול להיות שלא, אבל כנראה שזה תהיה מחלוקת.
הגיע הזמן,
זה הולך, זה הולך, זה הולך בכיוון. אנשים צריכים להיות ביחד. כלומר, כששותקים רחוק לא קורה משהו. הסיפור הוא נכון, צריכים לשתוק קרוב. עכשיו, כדי לשתוק קרוב, צריך לדבר לפני כן, צריך לעשות משהו ביחד, צריך לאכול, צריך להיפגש, צריך להגיע למצב של אמון.
שהשתיקה תהיה שותפי של מפגש שמשותף.
זה יכול להיות שתיקה, זה יכול להיות תפילה משותפת, יש הרבה צורות.
אבל אתה אמרת שאתה התייאשת מהמגלסיה.
לכן, התייאשתי מהסוג הזה של הדברים. לכן אני אומר, אני מציע שתי צורות אחרות. צורות שבה נפגשים בנשמה. נפגש בנשמה זה להיפגש בתפילה, זה להיפגש בכאבים, זה להיפגש באזורים משותפים של הרגשה שהם לא נוגעים לאידיאולוגיה, או להיפגש בפעולה. במקומות האלה, השתיקות הארוכות הן מאוד משמעותיות, אבל צריך לזמן אנשים ביחד. אם אנשים שותקים רחוק, זה לא עושה כלום. ככה ההבחנה שלי. אז לכן אני חושב שמאוד מאוד חשוב לעורר את זה בשתי השדות שדיברתי עליהם. זה ההערה הראשונה מעשית, אני חושב שככה צריך לפעול חברתית בחברה. לגבי מקיאוולי, אני לא תלמיד של מקיאוולי. אני רוצה לחדד. או שאני לא, עיניי לא פקוחות מספיק, זה הטענה נגד מי שלא תמיד שמקווה לי, אבל אני רוצה לחדד.
ואני רוצה שאתה לחדד אולי את השאלה, ומיד תחדד, את אותה שאלה שהפניתי כלפי הרב שרינר, גם רוצה להפנות אליך, האם אין לך חשש, או איך אתה מגיב, כשאומרים לך שבגלל הפעולות של הדיאלוג שלך, של החיבור שלך עם הצד השני, גם היום, אתה בעצם משרת איזשהו סוג של, כן, איזה אידיוט שימושי כזה, שעכשיו משרת אינטרסים בכלל שהם נגד התורה, נגד הלאומי, נגד הערכים שאנחנו דיברנו עליהם קודם.
אין לי חשש, אומרים לי את זה. אז
לא, זה תמיד לך חשש להיות כזה, או מה התגובות שלך כלפי זה?
אני רוצה לומר, אידיוט שימושי זה אומר שמישהו מנצל אותך, מספר לך סיפור, אומר לך משהו וכו'. כיוון שאני יכול להגיד על כמעט כל דבר שאני עושה בשטח החברתי, שהוא מתחיל אצלי בעומק הנשמה, אז אני לא חושש מזה. בתוך המציאות, ברור שמישהו יכול לנצל את זה, אבל זה לא מה שמניע אותי. לא, אף אחד לא סיפר לי שום סיפור. אני אספר לכם סיפור, שני סיפורים מצחיקים, כאילו אני אומר על זה. התקשר אחד מהימין הדתי העמוק, לפני שעשינו תפילת יום הכיפורים בכיכר החטופים בישיבה, ואמר לחברי הרבי איתמר אלדר, אתה לא מבין שאתם אידיוטים שימושיים? אמר לו, למה? הוא אמר לו, כי המטה מנצל אתכם, נכון, תפילת יום הכיפורים וכו'. בסוף הוא יספר סיפור שאתם חלק מהאג'נדה של המטה, עסקה עכשיו, לזכר לזה, הפרט גובר על הכלל, כל הסיפור הזה. אמר לו, הרבי איתמר, בחריפותו, אני אומר, אתה לא מבין בכלל, הם אידיוטים שימושיים שלנו, הם חושבים שאנחנו באים בשביל החטופים, אנחנו רוצים שהם יחזרו בתשובה, אז אנחנו באים את כולם לשם. אז תבין, נו, חידלו לכם, כאילו, בסוף.
זה כמו האסטרולוג והמלך, שכולנו משוגעים, רק שנדע את זה.
בדיוק, חידלו לכם, כאילו, אם אני עושה דבר אמיתי, ואני יוזם אותו, ואני יודע מה אני עושה, מה, אני יכול לשתות על כל מה שקורה במציאות, אני עושה דבר אמיתי, אני לא אומר שאני טיפש, אני לא יכול, ברור, אבל אני מסתכל, אני גם לא הלכתי להפגנות, נגיד, בכיכר במוצאי שבת, כי ידעתי ששם אסור להיות, כי אומרים דברים שאסור לשמוע, אני רואה מה אפשרי, מה לא אפשרי, גם לא אומר שהבחירה שלי היא בכך נכונה, אבל אני לא יכול להתנהל ככה. אז זה לגבי השאלה הזאת, לגבי מקיאוולי. רוצה לומר משהו. מקיאוולי יש...
מורנו.
מורנו, אך איננו רבנו. מדוע? לא פוסקים לפיו הלכה. הוא תיאר את המציאות יפה, והוא הבין היטב כאילו איך הפוליטיקה עובדת.
את הריאל פוליטיק.
את הריאל פוליטיק. אבל שני העקרונות שילדה משיגים שלטון, כלומר, הכוח והשקר, כן? בצורותיו השונות, אסור שהם יהיו האופן שבו אנחנו פועלים. זה נכון שפוליטיקה צריכה להיות הכרעה. צריכה להיות הכרעה. אבל הכרעה צריכה להיות מבוססת על אמת. השקר פסה באופן קיצוני בשנים האחרונות, זה לא היה ככה. אני מספיק שנים בעולם הזה, זה לומר שאנשים נזהרו, אפילו אדם אמר, אם יתפסו אותי, פוליטיקאים, אני יתפסו אותי בשקר, תהיה לי בעיה. היום הם לא מפחדים שיתפסו אותם בשקר. משקרים כאילו על השולחן, גלוי, שום בעיה, אחד אומר, מבטיחים, לא מקיים, כאילו הכל עובד, כאילו וכולי. וזה קלקול עמוק של הפוליטיקה, ואסור שגם הציבור יחשוב שכאילו, שמי שמשיג הכי הרבה כוח, לא משנה אם הוא משקר וכו'. וזה הופך להיות גם חלק מהכתיבה שלנו, גם בכתיבה הפובליציסטית. ודאי בשמאל הפרוגרסיבי, ברור, כאילו וכו'. אבל לצערי, שדים כאלה נמצאים גם בימין העמוק. מתחילים לספר סיפורים, לא מעניין אותם כן שקר, כן אמת, כן קורה, לזה
אותם שם. בעצם אנחנו בצייטגייסט פוסט-מודרני, גם משמאל וגם ימין, שהרמנויטיקת החשד, שהתחילה מבית המדרש של השמאל,
החשד עמוקה בתוך הימין, וכתיבה נאו-מרקסיסטית, חזקה מאוד בתוך הימין העמוק. נאו-מרקסיסטית, במובן המדויק שלה, שהכל יחסי כוח, הכל אינטרסים, הכל חשד, הכל זה וכו'. ואסור שזה יקרה לנו. אני אומר, אני, אין לי מה לעשות עם השמאל, אני לא יכול, אני לא שאתו, אבל אצלנו, בבית המדרש, בתורה וכו', שמתודיקה מקיאווליסטית לכתחילית, לא בעולם אין ברירה, לפעמים צריך לגייס איזה, חבר כנסת, לעשות פשרה, להפעיל מניפולציה לרגע וכו', שככה אנחנו כותבים, ככה אנחנו מתייחסים לשני, הכל חשוד, הכל בכאילו, הכל שקר, מניפולציות, שקרים וכו', אסור שזה יקרה, ברמת השקר וברמת הכוח. ואני חושב, עכשיו ברמה של האסטרטגיה הפוליטית, פה יכול להיות שאני טועה. עד עכשיו אני משוכנע שאני צודק, אבל בטוח לגמרי זה ערכי 100%. עכשיו אני אומר, יכול להיות שאני טועה. אבל אני חושב, כי זה כבר שאלה שאיך להתנהל.
נכון.
אני חושב שצריך, שהדרך של המחנה הלאומי, נקרא לזה וכו', כאן נדבר עכשיו כברמה של הפוליטיקה, צריכה להוביל, ובמובן הכי פשוט, כי הדרך השנייה, אני לא נדבר עכשיו בערכים, יש לה מקום ערכי, יש לה דרך השנייה מקום ערכי חשוב, ונושאים אידיאליים חשובים וכו', אבל במציאות היא עיוורון, פשוט עיוורון, כאילו, ראינו את זה, לא, אין טעם יותר לדבר על זה.
בשקט, אתה שומע כן, בזמן טוב, תמיר.
אני רואה שיש לו לב טהור. אבל אני...
נשמע כאן את הביקורת על הלב טהור.
אבל רק אני אומר, אבל להוביל אפשר לא רק על ידי הכרעה גמורה, כאילו, אתה מכריע את המחנה השני, צריך להוביל. ובהובלה... אתה אומר, אני רוצה לקחת לפחות מרכיבים מהמחנה השני, שהם יהיו יחד איתי, אני רוצה ליצור קונצנזוס יותר גדול, אני אוביל, אני רוצה להוביל וכו', ולא, אני אנצח וזהו, והם יהיו מושפלים על הרצפה.
או אני שומע כאן את הרב אורי שרקי שאומר לי כל הזמן שכשמחנה אחד מכניע את המחנה השני, באותו הרגע הוא גם בעצם חיזק אותו.
בוודאי, בוודאי. כלומר, אם אני נותן אגרוף למישהו, אז זה מחזק את השרירים שלו. אז בסופו של דבר, ברור שמאבקים לא צריכים להיות דווקא מאבקים אחד נגד השני. אבל מאבקי הכרעה זה משהו אחר לגמרי. אתה קובע סדר יום אחר, אחר כך התפקיד שלך זה כיצד לפייס את מי שהכנעת. כן? אבל צריך קודם כל לדעת שיש הכרעה. ואני חושב ששכחנו את הנקודה הזאת. שכחנו, אני חושב שהימין בכללו, לקח לו הרבה זמן עד שהוא הבין שהוא עומד מול מי שרוצה להכריע אותו. כן? כלומר, אין הכרה בזה שהדמוקרטיה היא שלטון הרוב, בסופו של דבר, שמתחשב במיעוט, אבל זה רק בתנאי שהמיעוט יודע שהוא מיעוט. אני חושב שאנחנו צריכים להיות לא נאיבים בתחום הזה.
ואתה שמעת כאן במה שמסתתר מאחורי הלב הטהור.
לא, אני לא נגד מישהו.
טוב, בסדר. עשינו כאן דיון, לא מזמן בסוגיה ישראלית, על האם תורת, מה תורת הרב קוק הייתה אומרת, מה יוצא ממנה כשהיא מביטה על העולם החרדי היום. איך אתה מבין מבחינה תיאולוגית, רגע בוא נעזוב שנייה את הסוציולוגיה, מבחינה תיאולוגית את בית המדרש שלך כשונה ממה שנמצא באופן, הייתי אומר, רוחבי בעולם החרדי?
הכוח של העולם החרדי הוא הכוח של שימור תורת הגלות. תורת הגלות במובן של איך לשרוד בעולם שאני תופס אותו כשלילי, שהעמדה היסודית שהוא מאיים עליי, פיזית ורוחנית, צריך איזשהו לשרוד. העולם הוא מעבר, הוא תחנת מעבר בדרך לחיי הנצח, הוא לא הסיפור עצמו, כן? והגאולה העיקרית היא גאולת היחיד. גאולת הכלל והציבור שייכת לקדוש ברוך הוא, לא שייכת לנדחת, כאילו, זה הכוח שלו, זה מה שהיהדות ידעה לעשות במשך 2000 שנה, והעולם החרדי משמר את זה עכשיו. עכשיו, זה כוח אדיר. אבל אני לא מדבר רק ככוח אדיר, שזה מצליח, כאילו, בן שיש לזה הצלחה, יש לזה גם תפקיד. יש לזה גם תפקיד, עדיין יש לזה תפקיד. אני אתן דוגמה אחת, כאילו, משמעותית. מה זה הכוח הזה? זה הכוח לשרוד באיזה קיום על עולמי, על טבעי, כאילו מחוץ למציאות, ואיכשהו להצליח, כאילו יכולה. עכשיו,
זה כמו טרגדיה.
זו טרגדיה, בלי ספק, כן. בלי ספק זה טרגדיה, זה גם כואב לנו, וזה הסיפור שלנו, רגישים אותה עכשיו בנת ישראל בצורה הכי חזקה, תנו לנו יד בכלכלה, תנו לנו יד בביטחון, ברור שזה נורא, אבל עכשיו אני רוצה להגיד מה יש, לא מה אין. מה אין אני אומר הרבה פעמים, וזה שגם, זה גם בגלוי לעין, וגם חרדי הגון יודע את זה. ויש רבים הגונים, הם לא יכולים לפעול, הם באונס, אבל הם יודעים את זה. זה אי אפשר להתקיים ככה בתוך עם ישראל, בתוך חרות. מלאגויים, הסתדרתם בסדר, אוקראינה הסתדרה בלעדיכם, פודוליה, וולין, גליציה, הסתדרה בלעדיכם.
אגב, אני ככה תמיד כן. חשבתי, זאת אומרת שהרבים כן. חושבים שבאמת, כאילו, אני הייתי בתוך חרדי הגון יודע את זה, ו... פתאום אני, אתה יודע, אתמול הלכתי לישון מאוד מאוד מאוחר, כי היו את ההפגנות של החרדים בירושלים, לצערנו.
החרדי הגון יודע את זה. אני אומר לך, אני יודע, זה נורא, החרדי הגון יודע את זה. אני אומר לך, חרדי הגון זה, כשאתה אומר המילה הגון, גם שהשכל שלו לא יתקם לגמרי, וגם שהוא מסוגל לחשוב לבד. אם שני הדברים האלה לא קיימים, ויש חרדים שלא מסוגלים לחשוב לבד, שיקרו להם לגמרי, את יכולת המחשבה החופשית, כי זה השיטה שלה, אז זה קשה. אבל עכשיו אני חוזר למה שיש. בוא נשאל מה נותנת לי החברה החרדית עכשיו. אנחנו רואים עולם שהולך ושוקע לתוך דטרמיניזם סוציולוגי וטכנולוגי, שמשתלט עליו מסביבנו, גם בארץ, זה לא רק בחול. עוצמה אדירה של טכנולוגיה, כיבוש של רשתות חברתיות, חברות ענק, יוצרות את האדם מחדש, אדם נהיה אדם אחר, זה קורה לנגד עינינו. ואין לעולם הכללי שום כוח נגדי או מערכת הפעלה שמאפשרת לו להגיד לא, שמאפשרת לו לצאת החוצה. זה מה שיש, אז קונים. אפשר לקנות, קונים. אפשר לשחק, משחקים. אפשר לראות, רואים. והעולם שוטף אותך, ואתה לא יכול להתנגד. והכל מגיע אליך עד הכיס, עד היצר הטוב, עד היצר הרע, עד המוח. אתה לא יכול והעולם נכבש בזה, ובני אדם משתנים לנגד עינינו. כלומר, הם משתנים בכל המובנים. האינטליגנציה החברתית שלהם משתנה, נגד האינטליגנציה הנפשית שלהם משתנה, התפיסות הפוליטיות שלהם משתנות לנגד עינינו. המערכת היצרית שלהם משתנה, הכל משתנה, אין שום כוח התנגדות ואין מערכת הפעלה שמאפשרת. לעולם החרדי יש מערכת הפעלה כזאת. יש לו מערכת הפעלה.
זה הבלם.
אלעם ישראל, כן.
הבלם.
נכון? וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. וזה משמעותי. לא, אני לא חושב שזה יכול להמשיך להתקיים כמו שזה, בצורה הזאת. אבל אל נסתכל על זה ונגיד, הם נשארו בעבר, הכל שקר וכו'. הם מחזיקים דברים חשובים, שאם הם ידעו לתרגם אותם לתוך עולם של שותפות ועשייה, אם אנחנו נדע לקחת מהם, מה שלפעמים אין אצלנו, גם בציונות הדתית לפעמים, אין בלם, אין בלמים, בתוך הציונות הדתית. ומשפחות יכולות להתפרק, וילדים עוברים דברים נוראים וכו'. ואין בלם, ואין מערכת הפעלה, שמאפשרת להגיד לעולם, לא, אני בחוץ, אני לא מוכן לחיות ככה. וזה מאוד חשוב.
וברמה התורנית, כן. תן לי את הטייק שלך על עולם התורה החרדי. כי אחת השאלות שמעניינות אותי זה האם הישיבות הדתיות לאומיות, עולם התורה בכלל, הגות, אולי אפילו חלק מזה אקדמיה גם, שקשורים באנשים הדתיים מודרניים, הצליחו לייצר איזושהי אלטרנטיבה תורנית, משמעותית, רוחנית, שתוכל באמת להוות איזשהו אבן שואבת לחבר חרדים חושבים. שלדעתי עד היום אנחנו לא כך ראינו את זה.
אז אתה לא יודע. אתה לא יודע, לא נכון. אנחנו כבר היום מהווים אלטרנטיבה ל... ציבור גדול של...
שקטע, יש כל מיני חסידי בית ששומעים את שורים של הרב שרקי.
לא, אני לא יודע, אני בטוח שיש כאלה שורים של הרב שרקי, יש הרבה.
לא, זה נכון.
אבל אני יכול להגיד לך עליי, זה מה שאני יודע. פה ושם שמעתי גם מחבריי, אבל אצלי אני יודע. זאת אומרת, הקשר ברמה של אינטרנט, של שורים שורים מגיע לאלפים. זה אני יודע. בקשר ברמה של קשר, היה לי כבר קשר עם מאות, בתוך העולם החרדי. אני בגלל זה מכיר אותו כל כך טוב, אני מכיר אותו בפנים. כן? הם מחפשים, הם מבקשים. והם מחפשים את זה, דיברנו קודם על בית המדרש, גם בדרכי הלימוד, גם איך לא יודעים סוגיית גמרא. הם מרגישים שלא קורה כמעט שום דבר. קצת קורה בעולם החרדי, במקום שבו יש גדולי ישראל, שאני לא אגיד את השם שלהם, כי אז זה לא יהיה להם טוב, כאילו אני אגיד את זה, שהם עומדים קצת בחוץ, קצת בפנים, שהם שומעים את העולם וכו', ואז פה ושם שומעים אנשים ש... או מצד העולם הפנימי קבלי, או מצד העולם הלמדני וכו'. במקום, בתוך העולם, לא קורה שום דבר. כאילו, שימום, אני באמת אומר, לא קורה לתורה כלום. עכשיו, למה לא קורה לתורה כלום? כי לא נפגשת עם כלום. לא נפגשת עם שום דבר בחוץ, לא נפגשת עם שום דבר בתוכה. כלומר, אם אתה נע, מרחב הקיום שלך הוא בין, אני יודע, קידושין לבב המציאה, כאילו זה מרחב הקיום שלך, אז גם הנפש שלך נבנית ככה, ויכולת היצירתית שלך נבנית ככה, ואז, והרגשות שלך נבנים ככה, וזה קשה מאוד, זה קשה מאוד. לא יכול להתחדש משהו שנמצא רק בתוך העולם הזה. זה לא היה עולם של גדולי ישראל. זאת אומרת, הרשב"א חי ככה, הרמב"ם חי ככה, הרמב"ן חי ככה, מה פתאום? הם חיו אחרת. אפילו החזון איש לא חי ככה.
כן.
לחזון איש היה עולם רוחני עשיר.
כן.
אבל לממשיכים שלו אין. ולכן זה לא יכול לקרות. ולכן הם מבקשים את עולם התורה, הציון דתי באופן משמעותי. מה זה הם? שוב, יש כאלה שסגורים בתוך העולם ולא שומעים כלום. אני לא אומר שכולם. אבל התופעה היא מאוד נרחבת. אני מכיר אותה באופן נרחב, ויכול להיות משמעותי. עכשיו, אנחנו מותגרים מכיוונים אחרים. צריך להסתכל גם על החולשות של עצמנו. הזכרתי קודם. העולם הממשי, הפיזי מהם עלינו, הטכנולוגיה מהם עלינו, הקיום וכו'. בגלל שאנחנו נפגשים עם העולם. ולכן, כמו שכתב הרב במסע המחנות, תקשיב לא רק לטוב שיש לצד השני, אלא גם לאופן שבו הטוב שלו מבקר את העולם שלך, וצריך להגיד לו גם איפה להצטמצם, ואיפה להגיד לו וכו'. אנחנו צריכים להקשיב לזה.
עכשיו, אתם מזדהים החסרונות והיתרונות האלה שהרב תמיר קרפוס?
לחלוטין, לחלוטין. לחלוטין. כן, אני מצטער שאני פחות מאשיר את השיח. בהחלט, אני חושב שיש קבוצות במדינת ישראל שלעולם לא יאכלו את הלוקש הפרוגרסיבי, וזה החרדים והערבים. כן, אם כי גם החברה
הערבית, חלק מהערבים,
כן, היום החברה הערבית מתקלקלת גם כן.
הערבים החרדים לא יאכלו את הלוקש הפרוגרסיבי.
כן, כן, ברור, ברור. וזה אומר שיש במדינת ישראל בכל זאת איזושהי תקווה מול ההתפרקות של החברה המערבית היום. אז יש בזה בהחלט הרבה טוב. אני מזדהה בהחלט גם עם הכאב על כך שזו חברה שבגלל, אפשר להגיד יש הנסיבות מקילות, אבל היא משתבללת בתוך עצמה. כן, ואני חושב שיש הרבה תקווה. כלומר, האינטרנט פורץ את הגבולות. אין מה לדבר, בין בגלוי, בין בסתר, הוא פורץ את הגבולות, ובסופו של דבר, אנשים הם נשמות טובות שמבקשים תשובות.
כן, הבעיה עם כל האמירות האלה שאני שומע אותם לאורך שנים, ולא רואים להם איזה שהם הדים סוציולוגיים, או אפילו פוליטיים, זאת אומרת, תמיד מדברים על החרדים שקוראים, אני, אתה יודע, אני סוב בספרי הלאומית, מלא חרדים קוראים מלא ספרי חול, וספרי הגות, והגות ציונית דתית, והכל טוב ויפה, אין לזה שום אפליקציה, ותמיד אומרים, תראה, זה זרמי עומק שמתישהו הם יצאו החוצה, ו...
הם כבר זה יוצאים החוצה, בוודאי. כלומר, החברה החרדית היא חברה ציונית דה פקטו. היא שותפה, או שלא בטובתה או שבטובתה, עם החיים הציבוריים, הכלכליים, וזה שמדברים פה על חיץ מוחלט, אני חושב שזה אשליה.
כן, אבל ציונות אומרת לקחת אחריות על חיי. מכל הבחינות.
גם אחריות על
המדינה. גם אחריות על התורה, אם זה ציונות דתית, אבל...
תראה, הייתי אומר שאצלי הדגם ה... האולטימטיבי של הבעיה זה התנהגותו של השר ליצמן בזמנו, שלא רצה להיות בממשלה בזמן שהיא מאשרת באופן מיניסטריאלי את העבודות על הרכבת בשבת. אז הוא עשה מעשה אמיץ ביותר, התפטר מהממשלה, חזר אחרי שבוע אגב, אבל אני מאוד הערכתי את הנאמנות הזאת לעקרונות שלו. מצד שני יש פה בעיה, מדוע אתה לא מתמודד עם הבעיה? למה אתה לא מחפש פתרון? לעניין הזה של תיקון הרכבת בשבת. גם זו שאלה שעומדת על פתחם של החרדים, הייתי אומר, גם על פתחנו. ולכן הייתי אומר שבמקום לחפש איפה החרדים לא מתגייסים, ואיפה הם לא בסדר ובהפגנות וכו', יש שדה הרבה יותר רחב מאשר מקום ההתנגשות. בל נשכר גם שההתנגשות הזאת מוזנת, על ידי מניפולציה פוליטית. ולכן אתה מעולם לא תשמע אותי מדבר על הנושא של גיוס חרדים. כן, אני חושב שזה לא רלוונטי, השיח מזוהם כבר.
תסביר רגע, תפתח לנו את זה רגע בשתי שורות.
המטרה האמיתית של כל הדיבור על שותפות בנטל, זה להפיל את הממשלה. זה ברור. על זה מדובר. כל השאר, יש פה בעיות אמיתיות, אבל הן מנוצלות לצורך פוליטי.
אז אנחנו חוזרים לשיחה הקודמת שלנו, האם אנחנו כאתם, או כאיש ציבור, או כאנשים משפיעים, האם אתם תגידו משהו או לא תגידו משהו, תתמכו במשהו, לאו דווקא מבחינה עקרונית,
יש מקומות שאני חושב שהעמדה הנכונה היא לא לדבר.
כן.
בהחלט.
הרב תמיר, אתה רוצה להגיב לזה, לסיפור של הגיוס חרדים?
אני אגיד לך, כיוון שדיברתי על זה כל כך הרבה, אז אני אתן לך הזדמנות להמשיך הלאה, כאילו, כל העולם יודע מה אני חושב.
אז אני רוצה...
אני אגיד, לא אגיד מה אני חושב, אני אגיד שיש שתי סיבות בכל זאת לדבר. אחת, זה לפעמים בשביל להגן על התורה, שכבודה של תורה נפגע. לפעמים יש דברים שהכילו לשם, שנאמרים וכו', לתורה צריך להגן. ודבר השני, יש ציבורים גדולים, אחד קוראים לו חרדי, ואחד קוראים לו חילוני, שצריכים לשמוע לפעמים דברים ישרים, כאילו, כן? וחשוב להשמיע אותם. ואם אף אחד לא משמיע אותם, זו בעיה. אני לא אומר שכל אחד, אני לא מתווכח.
שוב, בלי לחשוב על מה שיקרה בשדה הפוליטי בגלל
אני מכבד את השתיקה. אני לא חולק על העמדה הזאת. אני באופן אישי, במקום שבו אני נמצא, במקום שבו הוצפתי, כן? אני בחרתי לדבר, והסיבות העיקריות שאני מדבר, הן סיבות שהזכרתי עכשיו.
נשאל שניכם שאלה, אולי אנחנו נסכם את הסיפור הלאומי. יש אני מרגיש איזשהו פוליטיקלי קורקט חדש שהתהווה בימין, שזה אומר שיש איזושהי אמירה כזאת, שגם אנחנו דורשים גיוס מהחרדים, אסור לנו לרצות לשנות אותם. זה משהו שהוא אסור.
יש אי הבנה בסיסית של כל הדרישה של הציבור הכללי, שהחרדים יתגייסו, זה נובע מאי הכרה של האידיאולוגיה החרדית. האידיאולוגיה החרדית מעולם לא הכירה באתוס הציוני. נקודה. ולכן אפשר לומר שבאופן סמוי הם אומרים, בעצם אנחנו היהודים האמיתיים. אתם התרחקתם, הקמתם מדינה בלי לשאול אותנו, או אפילו בניגוד לדעתנו. עכשיו יש לכם מלחמות, יש לכם נופלים. אתם רוצים שאנחנו נהיה שותפים. אתם צריכים לשלם את המחיר. זה בעצם מה שלא נאמר, אבל זה באמת מה שחושבים. ולכן, כשאתה אומר, צריך לגייס את החרדים, אתה אומר, תפסיקו להיות חרדים. זה בעצם מה שזה אומר.
אני אומר, אבל יותר מזה, אני חושב שיש פוליטיקלי קורקט שאומר בימין היום, שאסור לך לשאוף לשנות את החרדים. גם אם אתה רוצה לדרוש מגיוס, היית רוצה בלי קשר, נגיד, לסוגיית הגיוס, נשים אותה בצד, כאן מבחינה פוליטית.
לא, אני מאמין שהחרדיות...
היית רוצה לשנות את החרדיות?
הייתי רוצה שהחרדים יחזרו בתשובה. ויאמצו את תורת הרב קוק. אין לי ברירה אחרת. אבל כל זמן שהחרדים הם חרדים, הם לא יתגייסו, זה דבר ברור.
התיאור של החרדיות האידיאולוגית והמעשית שהרב שרקי הציגו, לפי הבנתי, תיאור של גרסה רדיקלית של החברה החרדית, ולא של רובה ככולה, שהיא פרגמטית הרבה יותר, שהכירה כבר מזמן בזה שהסיפור שכאן, זה הסיפור עכשיו שאיתו צריך ללכת, פרגמטית וכולי, שהיא מבינה שגם אם יש לה אידיאולוגיה, היא לא יכולה להישאר מבחוץ, אבל בגלל עכבות ואונס עצמי שיש לה עצמה, היא לא מסוגלת לעשות את השינוי. זה המציאות. אנחנו לא יכולים לדאוג שהחרדים לא ישנו, כן ישתנו, אלא ברמה של חקיקה. זה מה שאני אומר כל הזמן, של פקודות מטכ"ל וכולי, ברמה של הצבא. ואני קורא כל הזמן למנהיגות החרדית ולעם החרדי, שהיא תיקח את ההכרעה בידיה, והיא תדאג לאיך שהיא רוצה. אני לא יכול להבטיח לאף חרדי שהוא לא ישתנה, כמו שאני לא יכול להבטיח לילדים שלי שהם לא ישתנו. אין לי דרך לעשות את זה. זה בדיחה. אבל אני יכול לומר לו, בוא, תגיד אתה איך אתה רוצה שזה יקרה, ומהי הדרך הנכונה? בתנאי שאתה שותף, יש ביטחון, אתה רוצה לשמור על הישיבות, אני מכבדת, לשמור על הישיבות וכו'. תגיד אתה איך זה יקרה. אם הוא לא עושה את זה, ואם הוא לא יכול, אני גם מכבד את זה, רק אני אומר תמיד, יכבד ושב בביתך, אל תבקש שום דבר, ואל תתן שום דבר. אם אתה רוצה לבקש משהו, אתה צריך לתת. זה מה שאני אומר כל הזמן.
טוב.
לא יכול לכפות אותו, אין לי מה לעשות.
כן? אז היינו בקומה האוניברסלית, דיברנו קצת על מאורעות תשפ"א בחברה הישראלית ברמה הלאומית, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר רגע על המקום האישי, גם הוא משותף לשניכם. וככה לי באופן אישי מאוד מאוד קשה להעלות אותו, אבל כן חשוב שזאת הזדמנות מאוד מיוחדת לדבר על התמודדות עם שכול ואובדן. שניכם בעצם שקלתם בנים, שלום יוחאי, שם מקום דמו, בפיגוע בירושלים. כמו שאמרתי בהתחלה, סרן עמיתי צבי גרנות, שנהרג לדעתי שבועיים.
תשעה ימים, היום התשיעי של המלחמה.
בגבול הצפון. ופה זו שאלה בעצם פתוחה לשניכם, איך עולם התורה, הרוחניות היהודית, המקורות שלנו, מסוגלים לתת עוצמות בהתמודדות עם שכול, עם כאב, עם אובדן?
פשוט מאוד. אני מתנגד לכל תרבות השכול. יש איזה מין מיטיזציה של השכול במדינת ישראל. אני זוכר שכאשר הבית שלי נהרג, זה היה ביום השואה, סיימנו את השבעה ביום הזיכרון, והלכתי להר הרצל עם הבן שלי, בן אחר. ושמענו את השיח. השיח היה, זה נורא, אי אפשר לקום מזה, אנחנו מבינים שאין נחמה וכל דברים כאלה. הבן שלי אמר לי, אני לא חוזר לפה. כלומר, העצמה של החושך שבאבל, זה דבר לא יהודי, זה דבר פגני, לדעתי. ולכן תמיד השאלה היא, כאשר אתה מאבד מישהו, מישהו יקר לך, במיוחד בנסיבות טרגיות, לאומיות, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הבן שלי היה רוצה שיקרה לי בעקבות זה? האם הוא היה רוצה שאשקע, או שאקבל אנרגיות חדשות? ואני חושב שיש פה טעות חמורה מאוד. כלומר, זה לא לכבודם של הנרצחים, שאתה טיפול לטרגדיה בגלל זה, האשמה עצמית וכל מיני דברים כאלה, שהם רק באים לדלל את העוצמה שלך. עד רבה, אני זוכר על אחד מאלופי צהל, אינני זוכר מי זה היה, שכאשר אחד מהחברים הטובים שלו נפל, אז הוא החליט לתרום עוד שנה לצבא, כדי להשלים את מה שחברו לא יכול היה לעשות. אז לכן אני אומר, אני לא בא לשלול כמובן את הכאב האישי, הכאב האישי הוא קיים, איך אומר הרמב״ם, מי יקוהו ולא יצעק, אבל כעמדה נפשית כוללת, אנחנו צריכים לשאוב עוצמות ולא חולשות. הייתי אומר כך, יותר מזה, השאלה, מי זה הנופלים? אז מישהו אמר לי, הנופלים זה כל מיני צעירים, נערים, שלא הספיקו לחיות. אני אומר, לא, הנופלים זה גיבורים. ומגיבורים אתה לומד גבורה.
וואו, יש כאן איזה חיבור נראה לי מאוד עמוק לעינני, שהרב תמיר אמרנו בהתחלה שהוא הנקודה היהודית. רק שאלה מתבקשת כאן הרב שרקי, אם היית יכול נגיד לעצב משהו חדש ברמה הציבורית הישראלית, שאלך מסמנים שחול, אמרת את זה קצת במשפט האחרון, מה היית משנה בטקס של הר הרצל, מה היית מוסיף,
אתה יודע, שהוא יותר יהודי ופחות פגני? ומותם ציוו לנו את החיים. אז הציוו לנו את החיים, אני חושב שזה העיקר.
רב תמיר.
אני רואה גם שרב תמיר כתב ספר בעקבות זה.
זה ספר של אמיתי. זאת אומרת, זה יומנים שלו. הספר הזה הוא יומנים שלו, שאני הוספתי עליהם מילים, אבל בעצם זה שלו. שזה הציווי על החיים במובן הכי הכי משמעותי, כי האורות של חייו, האורות של נשמתו, הם מדברים בתוך נשמתם של אנשים אחרים. אני קורא לזה השתלת נשמה. יש השתלת נשמה, וזה דבר. כן, וככה באמת החיים מתחדשים. ככה באמת החיים מתחדשים. ולשאלה שלך אני אתחיל טיפה אחרת כדי להעיר על נקודה בדברים האחרונים. היהדות, כי היא מאוד מאוד אנושית, היא מכירה באבל, היא מכירה בבכי, היא נותנת לו מקום, ולאבד בן זה דבר נורא. הבן שלי הוא לא רק גיבור, הוא גם בחור שרצה להתחתן, ורצה ללמוד תורה, ורצה לחיות, והוא לא יחיה. כמו גם שלום. אותו דבר, כאילו, ואחר כך הוא גם גיבור, ממש גיבור, באופן שלא, אני לא יכולתי להיות, והוא יכול היה להיות, אני ככה אני באמת חושב. ואם אני נתתי לו משהו בחיים הטובים שלו, ובערכיות שלו, ובגבורה שלו, אז אני שמח שהעברתי לו את זה, אבל לא הייתי יכול להיות גיבור כמוהו. אבל אובדן החיים הוא כאב נורא, הוא חיסרון עצום. ואי אפשר להסתיר אותו לא במחשבות לאומיות, ולא במחשבות על העולם הבא וכו'. הוא חיסרון עצום, הוא חיסרון של כל יום. הוא מכניס לחיים שלי כאבא שכול גם רגשות חדשים שלא היו קיימים שם קודם, וכל זה נכון. אחר כך אני לגמרי מסכים, אחרי שאמרתי את זה אני לגמרי מסכים עם רב שרקי, ואני אגיד רק דבר אחד, אני גם פה ושם דיברתי דיבורים, עכשיו דיברנו כאילו בינינו, אף אחד לא שומע, אמרת את זה בצורה תקיפה. אז אני אמרתי את זה בצורה קצת יותר רכה, אבל דיבורים דומים. כמה פעמים העירו לי, אני אומר את זה, ואני לומד מהניסיון, העירו לי, זה לא מגיע לאנשים שנמצאים מולך, אתה לא מגיע עד אליהם, אתה לא מרגיש את הכאב שלהם, אתה לא מדגיש את הכאב שלהם, אתה לא מרגיש וכו', ואז אתה לא יכול למשוך אותם למעלה. אז אני מאיר עכשיו יותר במובן של להבין את הזירות השונות. שוב אני תל אביבי עכשיו בדיבור שלי, אני מתחיל מלמטה, מהנפש, לא מהרוח. ברוח אני מסכים. כשאני בירושלים אני מסכים איתך. כשאני בתל אביב אני חוזר לנפש. אומר, יש אנשים שונים, ולא לכל האנשים יש באופן אוטומטי את המטען הרוחני והלאומי והאמוני שמאפשר אחרי יום של התרסקות, ביום הראשון של התרסקות, כך אני אומר את זה כל הזמן, כשכולם ישמעו, זה לדעת של התרסקות, כי לא הייתי וכולי, ללכת להלוויה ולדבר ולנסות להעביר ביטחון החוצה, למרות שהתרסקתי, כי אני יודע שיש אלוקים ואמיתי רוצה את זה, ויש מלחמה וכולי.
יש לך גם אחריות על המשפחה שלך.
יש לך אחריות על המשפחה שלי, נכון?
בוודאי.
נכון, ברור. אז אני עושה את זה, נכון, אני הולך. לא לכולם יש את המטען הזה, לא לכולם יש את זה ברקע. ואני רואה שהם כאילו זה עובר, ואז אני מבין, לא שאני צריך לכבד את הדיכאון שלהם, דיכאון לא צריך לכבד, אבל אני צריך להתחיל מהכאב שלהם, מהאישי שלהם, ואז לאט לאט למשוך דרך המשפט המאוד מאוד חשוב, מה הבן שלך היה רוצה שתעשה, מה הוא חשב, לשם מה הוא נלחם, בוא נדבר ביחד על זה, לשם מה הוא נלחם, וגם אם זה לא השפה שלי, ולא יש תשובה אחרת, אבל יש לו תשובה. אם אין לו תשובה, באמת מאוד מאוד קשה לו. אני חושב שאם הוא חושב שהוא נלחם לשווא, זה נורא, כאילו זה נורא, אני חושב שזה נורא. ואם הוא חושב שהסיפור שלנו בארץ ישראל, במקרה של, של שלום, זה פיגוע טרור, כן? הוא סתם, כאילו סתם באנו לכאן. בסדר, הוא חלק מהמלחמה.
אז ההקשר הלאומי הוא באמת...
ההקשר הלאומי, וראיית העתיד. וראיית העתיד, וראיית המשמעות שבאה מן העבר. אני אומר את זה, אמרתי את זה בשיחה בראש שנה לפני שנה וחצי, דיברתי על הינני. אז יש שלוש פעמים הינני בעקדה. בפעם האחרונה, הינני הוא תשובה לאברהם אברהם. ויקרא מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם פעמיים. הוא אומר שם כפול, ויאמר הינני. אברהם עונה בינני, אבל יש, למה שאלתי, למה פעמיים אברהם? יש לפני כן פעמיים הינני. פעם ראשונה, והאלוהים ציווה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הינני. אני מוכן, ריבונו של עולם, לקראתך לעשות הכל. מה המצווה? לעשות הכל. לתת את הכי יקר לך, נכון? להתמסר לך, לוותר על הכל. כן, ממש בשבילך, ריבונו של עולם. אבל יש עוד פעם הנני באמצע. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר
אבי,
ויאמר הנני בני. והתורה רוצה שנשמע גם את הנני הזה. והיא רוצה שאנחנו נדע שיהודי מחזיק הנני לגמרי לשם יתברך, לאלוקים, מוכן אפילו, כמו ששנינו, כן? אבל הוא גם אומר הנני לבן, והוא מתבלל כל החיים שלו שלא תהיה סתירה. וכשיש סתירה הוא אומר השם לקח, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך, הוא מבורך שזה קרה בארץ ישראל, ומתוך המלחמה של ארץ ישראל, ולא באושוויץ, כמו אצל הסבא והסבתא שלי, וכמו אצל הילדים שלהם וכו', וזה קרה כאן, וזה קרה מתוך תקומה, ולא מתוך ייאוש ודכדוך, אני מודה על זה, וזה לא מחזיר לי אותו, והרגש מתרגש וכו'. ואני שומע את אברהם אברהם בסוף, שיש לי גם את הענני הזה, וגם את הענני הזה, אני לא המוסלמי ששולח את הילדים שלו למות כי הוא אוהב את המוות.
הם אוהבים את המוות,
לא אוהבים את החיים, אני אוהב את החיים, והילדים שלי אוהבים את החיים. ואני יודע שהחיים מקבלים את ערכם. כשיש משהו יותר חשוב מהחיים, אז החיים הם משמעותיים.
יפה מאוד.
יפה מאוד.
כן, אני רוצה להזכיר שבבית שלי, בסלון, אין תמונה של הבן. יש במקום זה דף שמצאנו בתיק שלו אחרי שהוא נהרג. דף, מסגרנו אותו, אני בוחר לחיות מתוך שמחה. את זה הוא כתב, ואני חושב שזה התמונה שלו באמת.
וואו.
מה הפתרון שלנו לזה? אני אגלה, זה גילוי. יש דמיון, בסוף יש כנראה, יש כנראה שיש, לא, יש, לא, יש קרבה בינינו, אני אומר, זה, אני רואה את ה... זה,
יש
תמונות, שלוש תמונות של רבנים. הרב קוק, מורי ורבי הרב עמיטל, ורבי מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה. אני לא אבהיר עכשיו, זה ארוך, אבל זה שלושתם נמצא. ויש של אבות המשפחה. ואין תמונה של אמיתי, יש המסכים החדשים האלה שרצים מתמונות משפחתיות, ושם אפשר לראות אותו, אבל לא הוא לבד, כאילו לא הוא לבד. ואשתי עכשיו, שהיא גם אומנית, והשם ישלח לכוח גם לעשות את זה, עושה עכשיו תמונה גדולה, בעזרת השם, של ארץ ישראל, עם כל מיני סמלים, ועליה תהיה טקסט רקום, פסקה מהיומן של אמיתי, זה חוזר למילים.
אה, יפה מאוד.
כן. זה עכשיו, זה עוד בדרך, זה עוד לא, אבל זה באמת מבטא את האופן שבו אנחנו מרגישים שהוא צריך להיות נוכח שם.
אכן, כן.
כן.
וואו, היינו יכולים להמשיך עוד הרבה מאוד, אנחנו חייבים לסיים, אז אולי עם הבחירה הזאת בחיים, ועם הבשורה, בשורה אוניברסלית, בשורה לאומית של ריפוי, אנחנו נסיים. הרב תמיר גרנות, הרב רושרי כמובן, תודה רבה.
תודה. תודה רבה רבה, יישר כוח, למדתי, תודה.
גם אני.